ב-103 FM. ספורט עם יוני הללי וצביקה שרף.
כן, כן. אהלן צביקה.
אהלן יוני.
איך אתה? הכל בסדר?
עד כמה שיכול להיות בסדר, אני בסדר, כן.
יופי. ביתר ירושלים מצליחה לגנוב את הכותרות. אנחנו סימנו אותה כאחת מהחמש קבוצות שיכולה לעשות בעיות למכבי חיפה ומכבי תל אביב. אבל הם לא יכולים לארח את המשחק הראשון בבלומפילד. סליחה, בטדי, והם ישחקו בבלומפילד. והם אומרים שזה פוגע להם בתדמית, צביקה. פוגע להם בתדמית, אבל זה לא פוגע להם בתדמית שמי שיסדר להם לשחק בבלומפילד זה בן גביר. אתה מבין? זה בסדר. זאת אומרת, הקבוצה מזוהה עם בן גביר. זה לא פוגע בתדמית לאברמוב. אבל טענות לעיריית ירושלים, מפה עד לירושלים.
תשמע, מתחילה ליגה. אתה יודע, במדינות אחרות זה חגיגה, זה שמחה. אז תקב אנחנו נדבר גם עם ארז חלפון, ואני מסתכל, נתנו לי פה טבלה, מתוך 1, 2, 3, 4, 5, 6 משחקים, רק משחק אחד, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, נערך...
משחק בבית.
בבית, באצטדיון
כן,
האמיתי,
אבל אתה צריך להגיד,
האמיתי של חיפה,
נכון,
סמי
נכון,
אופר.
נכון.
עכשיו, אני קריית שמונה, לא בא אליהם בטענות, הם רוצים לשחק בקריית שמונה, רק אני לא יודע מתי אפשר יהיה לשחק בקריית
נכון,
שמונה.
נכון, וגם סכנין זה לא עכשיו, כל כך בעיה בטבריה.
לא, סכנין אני מצטער, ידעו כבר בסוף השנה שעברה, כמה חודשים לוקח לשפץ את סטדיון?
לא, זה לא העניין של הסטדיון, נראה לי שהוא גם לא בטיחותי מבחינת
אז צריך לאשר את זה, צריך לסדר את זה, צריך לטפל בזה. ליגה שלא נערכת בבתים,
כן, אבל אין מה לעשות, יש מלחמה בצפון, צביקה.
אז חוץ מהצפון, ביתר ירושלים בדיחה, כאשר נכון. מנהלים את האצטדיון ועושים במה לאומן או אומנית הכי טובים בעולם, צריך לשים מתחת למשטח משהו, כדי שאחר כך כשמורידים את הבמה לא נשארים חורים.
אבל
זה
יש
א'
את בן
ב' של ניהול אצטדיון,
נכון? צביקה, יש את בן גביר, הוא דואג לאוהדי ביתר ירושלים ולאברמו, ואני אוהב שבן גביר יתערב, ויש משחק בבלומפילד, ואמר, קיבלנו את ביתר בבלומפילד.
כן, אתה אוהב, כן.
אני אוהב את זה מאוד, אני אוהב. תקשיב רגע, האמת שמכבי חיפה ומכבי תל אביב מושכות את עיקר תשומת הלב, מכבי חיפה, מכבי תל אביב הערב, אתה יודע, במשחק...
בצ'קה טופולה.
כן, משחק שצריכים לעבור אותו ב... לא נגיד בהליכה, אבל בריצה.
אבל אם אתה, אם אתה לא מתייחס או כן מתייחס, אתה יודע, מי שהצליח בגביע הטוטו מתייחס, ומי שלא הצליח בגביע הטוטו אומר שזה רק הכנות. אז יש שתי קבוצות שמאוד מאוד הרשימו אותי, מכבי נתניה וביתר ירושלים. ואני חושב שזה טוב, כי שתי מועדונים גדולים, אם גם הם הצטרפו למאבק, אז הליגה תראה אחרת. אנחנו הרי רוצים שתהיה ליגה יותר טובה ויותר שווה.
נכון, צביקה, תשמע, אני מבטיח לך שהיום אתה תדבר כמו שדיברת בחמש תוכניות.
למה?
ככה, כי אני יותר לך לדבר כמה שאתה
אני
רוצה.
אני תמיד מדבר, אין בעיה.
יופי. אז,
אין בעיה.
אבל בוא נגיד קודם כל לאורחים והמפיקים,
כן,
סער פלסנר ועידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5 אליף ארג'ון, האורחים בדיגיטל, עמיתי דואק, גיא רביב ואליעזר בן יהודה, אנחנו משודרים בכל האפליקציות, לא לדאוג, קופמן יגיע מהר, אף אחד לא משתלט לו על המקום, מי שפותח עכשיו רדיו ורגיל לשמוע את הנביחות, אז זה יהיה היום עם הנביחות שלי, וקצת נביחות קלות של צביקה, ויהיה לכם נעים באוזן, ברק בחר מקיים עכשיו מסיבת עיתונאים, אבל נגיע אליה בהמשך, בוא נגיד שלום, לפרשן ולאיש הכדורגל אבי נימני, אהלן.
היי, ערב טוב.
היי, אבי.
אז בוא נדבר, אבי, קצת על הערב בפלייאוף בליגה האירופית, מכבי תל אביב, מארחת בהונגריה, את בצ'קה טופולה הסרבית, החל מהשעה 10:50 בספורט אחת, הגומלין יהיה בשבוע הבא בבצ'קה טופולה, אחרי... חמישה מחזורים בליגה הסרבית, בצ'קה טופולה עם 7 נקודות, הפסידה את משחקה האחרון בליגה. בקיצור, מכבי תל אביב לא צריכה להתאמץ יותר מדי, או שאני טועה?
אני חושב שהמושג או המשפט לא צריכה להתאמץ יותר מדי, הוא קצת מוגזם. זה נכון שמכבי תל אביב קבוצה יותר טובה מבאצ'קה טופולה, אבל גם על הנייר מכבי תל אביב הייתה קבוצה יותר טובה מסטיהו בוקרשט והיא לא עברה אותה. ואני חושב שמכבי תל אביב נראית היום יותר טוב ממה שהיא נראתה בתחילת העונה, המשחקים הראשונים היו ממש לא טובים. קצת אני מתעודד ממה שהיה במחצית השנייה בשבוע שעבר נגד פוניבז', טיפ טיפה גביע טוטו, זה נכון שמכבי עדיין חסרה שחקנים, ועדיין מכבי תל אביב לא מלאה מבחינת הסגל, אבל גם בשלב הזה של העונה קשה להיות ממש ממש טובים, זה קשה מאוד, צריך לדעת לנצח את המשחקים לפעמים בשיניים, עם אופי, עם שמה טקטית ובגרות. אני אומר שמכבי תל אביב, ואם היא... אני לא רוצה להגיד מה יקרה אם היא לא תעבור, אם היא לא תעבור היא תהיה בקונפרנס ליג, אבל אם היא לא תעבור היא תהיה מאוד מורזבת מעצמה, כי מכבי תל אביב היא גם על הנייר וגם על הדשא היא קבוצה יותר טובה מבאצ'קה טופולה.
מה אנחנו יודעים אבי על באצ'קה טופולה, חוץ מזה שהמאמן של מכבי היה מאמן שלה בשנה שעברה, מה אנחנו יודעים עליה מבחינה מקצועית, מבחינת רמת שחקנים, מבחינת שמות שחקנים, כוכבים, מובילים, משהו כזה?
אני חושב שמכבי תל אביב צריכה יותר להתרכז בעצמה מאשר בבאצ'קה טופולה, כי אני חושב שלנסיץ' מכיר את הקבוצה נהדר, הוא יודע בדיוק איפה הנקודות החזקות, איפה הנקודות החלשות, וגם הוא גרם לשחקנים שלו להיערך בהתאם. אני חושב שמכבי תל אביב, אם המשחק הזה, צמד המשחקים הזה תלוי אך ורק במכבי תל אביב, זאת אומרת, מכבי תל אביב מתגיע מוכנה, מחויבת, ומסודרת מאוד מבחינת משמעת טקטית, מכות נייחות, דברים שלפעמים אנחנו נופלים בהם, אז אני חושב שמכבי תל אביב תהיה בליגה האירופית, ויש לזה משמעות מאוד גדולה, כי הפערים בין ליגה האירופית לקונפרנס מבחינה כלכלית הם פערים עצומים.
גם מבחינת רמת הקבוצות שמשחקים נגדם.
נכון.
אבל, רגע, שנייה אחת. אבל אנחנו יודעים שכשהוא אימן אותה, אז הקבוצה הסרבית הייתה מקום שלישי בליגה הסרבית, כלומר אנחנו יודעים שתי מדרגות מתחת לכוכב האדום ולפרטיזן. אז אנחנו צריכים לשקול את רמת, גם אנחנו משחקים, כל הקבוצות הישראליות משחקות נגד קבוצות שנמצאות כבר מחזור חמישי, שישי בליגה, אצלנו הליגה מתחילה רק השבת, זה גם...
כן, אבל אתה משחק נגד קבוצה שהיא באמת לא ברמה של מכבי תל אביב.
אני לא אוהב לזלזל באף אחד, אתה יודע.
אוקיי, אבל בואו, אנחנו נתעסק בבאצ'קה טופולה עוד
מעט. אני הולך דווקא, אני לא אוהב לזלזל בקבוצות, גם אם הן פחות טוב, אתה יודע,
לא, אני לא מזלזל, אבל זה סקנדל גדול אם מכבי תל אביב לא עובר את המזיית.
מכבי חיפה שיחקה נגד צבח.
זה סקנדל גדול.
וכולנו נכנסנו לזלזול בקבוצה הזאת.
זה מחדל גדול, ודאי, מכבי חיפה רושמת את אחד המחדלים הכי גדולים שלה.
זה לא מספק אותי, אני חושב שהיינו צריכים גם אנחנו להגיד, להסביר למכבי חיפה לפני זה שאין משחקים קלים.
אני מסכים עם המשפט שאין משחקים קלים, אפשר לעשות אותם קלים ולהפוך אותם לקלים. מכבי תל אביב שיחקה נגד פוניבז' במשחק הראשון.
אבי, אתה בדיבורית וזה קצת... בעיה, אם אתה יכול טיפה להתקרב או לשנות
פוזיציה. אני עכשיו בלי דיבורי.
יופי, יופי.
במשחק הקודם, הראשון של מכבי עם פוני ושהיא מקום אחרון בליגה הליטאית, מכבי היה לה די קשה. שיחקה טוב 10 דקות ראשונות, ולאחר מכן נעלמה לחלוטין. לכן משחקים מתהפכים. ואני חושב שהמשחק הערב הוא נגד באצ'קה, הוא לא כזה קל כמו שכולם חושבים. אני באמת מסכים עם יוני שמכבי באמת קבוצה הרבה יותר טובה מהיריבה הסרבית, אבל חבר'ה,
אבל בוא נדבר רגע, אבי, בוא נדבר רגע על ההיעדרות של נימני, של זהבי, אתם שני, זהו, מההרכב, אם הוא יעדר היום מההרכב, וכנראה שהוא יעדר מההרכב, האם זה מתפתחת פה איזה פצצה מתקתקת?
אני נוטה לחשוב שלא, אני חושב
אבל
ש...
אבל לקחת נשימה לפני שענית על זה.
לא, אני אסביר למה אני נוטה לחשוב שלא, כי... אני חושב שאם יתפתח מהסיפור הזה בעיות, אני חושב שהיחיד שיפסיד מזה זה יהיה ערן זהבי. ואני חושב שערן צריך... אני מסכים עם זה שהוא חושב שמגיע לו לצחק, ואני חושב שכל פקם צריך לחשוב ככה. בסוף אבל יש פה מאמן, והמאמן בסופו של דבר קובע, גם אם המאמן טועה, צריך לקחת את זה גם בחשבון, אני חושב שכן מגיע, אני לא הייתי מבטל אותו כמו שכרגע לסיץ' מבטל את איראן, שהוא מחליט אותו, פה הוא מחליט.
אתה יודע על משהו שקרה שם ביניהם? משהו ש...
לא, אני לא חושב שיש משהו שקרה. אתה יודע, בסופו של דבר כל מאמן רואה דברים אחרת, כל מאמן חושב דברים אחרת, גם מבחינה מקצועית, ואני חושב שאנחנו בשלב מאוד מוקדם של העונה, כדי, אתה יודע, לתת פה כותרות שאיראן לא ישחק יותר, וזה אני חושב שזה מוקדם מדי, אני חושב שגם לסטיץ' עם הזמן יבין שאיראן הוא כן משמעותי, והוא כן חשוב, אוקיי, אולי כן צריך לתת קצת פחות דקות, קצת לסדר את הדקות בצורה חכמה נכונה, אבל בסוף אני חושב שמה שיקבע זה
תגיד,
היכולת...
תגיד, לא הייתה שיחת תאום ציפיות ביניהם? הרי לסטיץ' הגיע, וכמו שאני זוכר, זהבי טרם חתם, כשלסטיץ' כבר היה חתום. לא היה איזה שיחת תיאום, תשמע,
אני לא יודע להגיד לך.
אני שמעתי ביום, באיזה יום היה משחק נגד סכנין?
ביום ראשון.
אחרי המשחק, שמעתי את רעיון של ערד זהבי, שנשאל על הדברים האלה, הוא ענה בצורה מאוד מאוד בוגרת, מאוד מאוד חכמה, מאוד מאוד זה. עכשיו, אתה שאלת שלסטיץ' שזהבי חתם אחריו, הבעיה שזהבי הייתה מול גולדר, בכלל לא מול המאמן.
לא, אבל יכול להיות, שאלתי את זה, כי יכול להיות שלסטיץ' אמר לו, תחתום או לא תחתום, אצלי אתה צחק מקצועית.
אני כמו אבי חושב שצריך לתת לה זמן לפתור את שלו, ייכנסו משבוע הבא לשני משחקים בשבוע, ואז נראה את הרוטציות שהוא עושה, ונראה מה הוא יעשה.
תקשיב, יש לי שעה ניסיון בשחקנים גדולים, ברמות של זהבי. שעה ורבע ניסיון, הוספת לי רבע שעה, זה כבר טוב, כן. שזה חבית חומר נפץ, עוד משחק, שניים, שלושה, זה לא ייפטר מאליו. יכול להיות שאתה צודק בתזה שלך, שאם בערב הוא ישחק ב-40 דקות אחרונות, ובמשחק הבא הוא כבר יפתח, זה ייפטר. אבל אם זה יימשך, אבי, תקן אותי אם אני טועה, אם זה יימשך 5-6 מחזורים לתוך העונה, לא רק באירופה, לתוך העונה, זה לא דבר שעשוי להתפוצץ?
תראו, חבר'ה, השאלה איך דברים מתפתחים. אם יהיה פה רצף של עכשיו, נגיד 7-8-10 משחקים, שדור תורג'מן עולה בהרכב ואיראן לא בהרכב, אז יכול להיות, אתה יודע, אני לא יודע מה יכול להתפתח ומה כן יכול להתפתח, ויכול להיות שפתאום איראן ישחק כחלוץ ותורג'מן ישחק בכנף. אי אפשר לדעת, דברים מתפתחים, דברים משתנים, לכן אני לא הייתי מפתח, אתה יודע, כל מיני תזות כרגע בשלב כזה של העונה, צריך לחכות בסבלנות. אני חושב שבסופו של דבר היכולת תקבע, אם איראן יהיה טוב אז אני חושב שהוא ישחק, ו... ואם תורג'מן יהיה טוב, אז תורג'מן יצרק, אני חושב שלסטיץ' הוא בא ממקום נקי, והוא מנסה לראות מה הכי טוב למכבי בנקודת הזמן הזאת, ויכול להיות שגם לפעמים הוא יעשה טעויות, לסטיץ'.
שאלה אחרונה לסיום השיחה הזו, אתה חושב שמכבי תל אביב צריכה לפתוח בלחץ אגרסיבי כדי להשיג יתרון מהיר? או שלצחק רגוע ולאט לאט.
אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להיות מאוד מסודרת ומאורגנת, שזה דבר לדעתי יותר חשוב מכל דבר בשלבים האלה של העונה. לא לעשות טעויות שכבר עשינו אותם בעבר, וצריך ללמוד מהם, אתה יודע, חוסר ערנות, חוסר ריכוז במכות הנייחות, או לעשות טעויות לא מחויבות המציאות בחלק האחורי של הקבוצה. מכבי תל אביב חייבת להיות מחויבת מבחינה הגנתית.
מכבי תל אביב בסגל הזה רצה לאליפות, בוודאות?
בוודאי, בוודאי.
שמכבי חיפה בסגל שיש לה כרגע יכולה גם לג'עג'ע, אין לה זרים, עוזבים, הביאו זר מהליגה הצרפתית שבקושי שיחק בליגה הצרפתית הראשונה. השאלה אם מכבי תל אביב גם כן מתקשה, ואתה רואה איזה שהם בעיות בהמשך.
אני יכול לומר דבר אחד, מכבי תל אביב התחזקו בשחקן קישור מצוין, סיסוקו, אני מכיר אותו, אני ראיתי אותו בשנתיים האחרונות, בבורדו, ראיתי אותו בווייסקאוט, אני מכיר אותו, הוא יופי של שחקן, אני אומר לכם, במרכז המגרש מצוין, דינמי, קדמי, פיזי, אגרסיבי, עם טכניקה טובה, שחקן שהיה מאוד חסר למכבי תל אביב, לדעתי הוא עשה למכבי פיצת מדרגה מאוד משמעותית בחלק.
איך הוא ישחק בקישור עם ון אוברן?
אני לדעתי הם יכולים לשחק ביחד, אבל אם יש לעשות השוואות ביניהם, אני חושב ששניהם שחקנים מצוינים.
אני מסכים איתך שסיסוקו השבוע שיחק מצוין.
אני אומר לך, אני רואה אותו כבר שנתיים, יופי של שחקן, באמת יופי של שחקן, זה בינגו של מכבי תל אביב, וזה משדרג אותה במרכז המגרש. אני חושב שהבעיה הגדולה של מכבי תל אביב זה שהיא עדיין לא הפנימה את המשמעות של מילסון. מילסון בשנה שעברה היה כמעט כל הקבוצה. בלי מילסון, מכבי תל אביב הרי לא הייתה לוקחת אליפות.
אבל אין מילסון,
נגמר, בדיוק, אין מילסון, אין קורנו, אין שרי, נגמר.
חבר'ה, מכבי תל אביב תצטרך להביא תחליף עולם למילסון אחרת.
יש לה עוד מקום לזרים.
יהיה לה בעיה גדולה.
אבי, יש לה עוד מקום לזרים.
על התחליף העולם לליגה עוד נדבר איתך, אני מניח,
הרבה
פעמים בעתיד. תודה רבה לך על הדברים
האלה. תודה רבה, ערב טוב.
בוא נגיד ערב טוב צביקה לארץ קלפון יור מנהלת הליגה, אהלן.
שלום צביקה ויוני, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. טוב, מכבי ביתר ירושלים, זה סוג של חלמאות מה שקורה פה, דבר שהיה בשליטה שלכם, דבר שיכולתם למנוע, סוג של באמת מחדל.
כן, מחדל גדול, חלמאות, לא יכול להיות שאנחנו מגלים היום שאצטדיון טדי ניזוק כתוצאה מהופעה, או לא משנה מה היה שם בדיוק.
ראית את התמונה, ארז? מה קרה לדשא?
כן, 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 קיבלתי את זה היום בשעות הצהריים, אנחנו כמובן...
הזכיר לי את האליפות השנייה של מכבי חיפה עם הדשא, שצברו אותו בירוק.
יוני, כמו שאתה מכיר אותי, אנחנו קודם כל מחפשים למצוא פתרונות מהירים, וזה לא פשוט, כי אנחנו מדינה שנמצאת במלחמה.
אתם מצאתם את הפתרון או בן גביר מצאת את הפתרון?
אנחנו חיברנו קודם כל את ביתר עם בלומפילד, ולמרות שבלומפילד לא יכל לקבל ביום ראשון קבוצת כדורגל, ביקשנו, אנשי המנהלת פנו לבלומפילד כדי לבקש באופן חריג לאפשר לארח את ביתר ירושלים בגלל המצב. אני שמח מאוד ורוצה להודות באמת למנהלי צרנופילד שהסכימו מעכשיו לעכשיו. נשאר עוד עניין עם המשטרה שאמור כבר להיפטר בשעות הקרובות, כי צריך לעשות פקודת מבצע ולגייס שוטרים ולגייס מאבטחים ולהכין משחק שלם. אני מזכיר לך מחר יום שישי ביום ראשון המשחק. כמובן אנחנו נדרוש הסברים, אני מבין שזה לא ביתר אלא עיריית ירושלים, אני מבין שגם ביתר כבר פועלת בערוצים שלה מול העירייה, לא תקין, לא בסדר, אבל אנחנו קודם כל רוצים כרגע למצוא פתרונות כדי שבאמת הליגה תיפתח.
מזל שמכבי תל אביב לדחתה את המשחק הראשון של הליגה.
נכון, נכון, אבל בואו אנחנו נמצאים כרגע ולא הספקנו, פתחת איתי עם ביתר באמת.
כן, אבל לא, אבל אני רוצה לפתוח איתך במה שצביקה פתח בתחילת התוכנית וכנראה לא שמעת,
לא.
ש...
מתוך שישה משחקים רק משחק אחד של מכבי חיפה נערך באצטדיון הביתי שלה בחיפה. סכנין משחקת באקו, חדרה משחקת בנתניה, ריינה משחקים בנוף הגליל, ביתר ירושלים כמו שאומרים משחקים בבלומפילד, קריית שמונה לצערנו הרב זה לא בגללה, היא הייתה מוכנה לשחק בקריית שמונה, משחקת בנתניה. לא הגיע הזמן שיהיה משהו עם כל נושא האצטדיונים?
קודם כל צביקה, אתה צודק לחלוטין, ולדעתי, לצערי הרב, המדינה לא השכילה ולא נערכה דרך קרן המתקנים להקים אצטדיונים. יש איזה שיפור שקרה בשנים האחרונות עם הקמת אצטדיונים חדשים, אבל עדיין חסרים אצטדיונים. אנחנו כרגע מטפלים ברפורמה כללית לכדורגל הישראלי, שאני מקווה מאוד, בגלל המלחמה קצת התעכבנו, שנסיים אותה עד סוף השנה הקרובה ונציג אותה, שבו יהיה התייחסות לקריטריונים, כולל מגרשים לקבוצות שרוצות לשחק כדורגל, בטח ובטח בליגות המקצועניות, וכמובן עירייה שלא תדאג למצוא אצטדיון לאוהדיה ולשחקניה ולכבד אותה, היא כנראה לא תוכל לשחק בליגה המקצוענית. לא יכול להיות, כמו שציינת, יש כרגע תקלות, דיברת איתי על סכנין, פשוט האצטדיון לא מוכן, כי עושים בו טיפוץ וצריך להכשיר אותו. אני מזכיר לכם שבאשדוד...
כן, אבל היה מספיק זמן להכשיר אותו, והטענה, והנימוקים של צביקה בעניין הזה, אני מסכים איתו עם כל מילה.
ארז, אני רוצה להגיד לך משהו.
צביקה, צביקה, שנייה, שנייה. אני רוצה בכל זאת להתעסק איתך ב... אתה יודע, במה שהולך להיות. אנחנו פותחים עונה כשברקע עדיין יש מלחמה, גם בצפון וגם בדרום, ויכול להיות שזה יבוא לנו גם מהמזרח. קודם כל השאלה, יש לי שאלה טכנית להבין, הקבוצות מחויבות ללכת עם תלבושת שיש על הדגל ישראל השנה?
תראה, כל קבוצה עושה בתחילת המשחק, כל אחד עושה את הטקס.
לא, לא, אני מדבר על החולצה, יש דגל ישראל.
לפני הטקס זה על החולצה.
אני מסביר שוב, כל קבוצה מחליטה אם היא מייחדת, כל משחק יש אירוע של המנהלת, שאנחנו עושים אחד לשלושה שבועות בכל האצטדיונים, אבל כל קבוצה יש לה לפני המשחק, אם זה שירת התקווה, אם זה טקס הנצחה לחיילים.
לא הבנת את השאלה שלי, ארז.
כן.
על החולצות של קבוצות ליגת העל יש היום מוטבע דגל ישראל, זה החלטה של המנהלת?
לא, כל קבוצה מחליטה על דעת עצמה מה היא
לא
עושה.
לא חייבתם את הקבוצות להדפיס
לא,
חולצות עם דגלי ישראל על דש החולצה?
לא, כל קבוצה מציגה על השרבול. כל קבוצה מציגה לנו, אנחנו כמובן מאשרים את כל הבקשות של הקבוצות, יש גם מעבר לדגל ישראל, אנחנו נעשה דברים חדשים במגרשים, יחד עם דגל ישראל, אני לא רוצה להגיד לכם בשידור, נפתיע את זה, כי אני נפתחת רק ביום שבת בליגת העל, יהיו עוד סממנים של הדגל, ואנחנו עושים כל מיני דברים, אבל בעיקר אנחנו מנציחים גם את החיילים, וגם את ההורים השקולים, וגם את החטופים, עושים הרבה פעולות כפי שעשינו בשנה הקודמת. לגבי מה שאמרת, לגבי המלחמה, קודם כל זה המקום להודות בשמי, בשם השחקנים, קודם כל לחיילי צהל, בזכותם אנחנו יכולים לשחק כדורגל, הם בגבולות, ובזכותם אנחנו יכולים להתחיל ולקיים את הליגה. אנחנו כמובן ערוכים, בדיוק כפי שהפסיקו את המשחקים, פיקוד העורף בשנה הקודמת, עם תוכניות מגירה, חלילה וחס, אם המצב בצפון יחמיר, ונגיע למצב של טילים יותר דרומה, אנחנו ערוכים לכל מצב, גם לשחק ללא קהל, גם להפסיק את המשחקים ולחדש אותה ברגע שיתאפשר. אנחנו במלחמה, זה לא רגעים קלים לקבוצות, לא מבחינה טלטלית, לא מבחינה בכלל, אתה יודע, האווירה כרגע במדינה היא אווירה קשה מאוד, אבל הכדורגל הוא איזשהו מקום של נחת ונותן לאנשים קצת לצאת ממראות היום יום הקשים בטלוויזיה, ואנחנו עושים מבחינתנו את הכל, לפתוח את העונה, נערכים בתנאים לא פשוטים, אבל קודם כל זה מה שאנחנו עושים.
תגיד, המפתח לחלוקת כספים לקבוצות השתנה השנה? יש יותר סיוע לקבוצות הקטנות, או שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע, ביתר ירושלים, הם יקבלו את הנתח הגדול יותר, או שהשתנה הבסיס, החשיבה?
לא, השתנת. אז קודם כל אני אומר לך מראש, זה לא השתנה, ממש לא, זה כבר שנים רבות שהתקציבים מחולקים, אגב בשונה מאירופה, כמעט שווה בשווה בין הקבוצות, זאת אומרת קבוצה כמו הפועל חדרה
למשל. זה מה שאני שואל, היא משתנה, זה לא הגיוני שמכבי פתח תקווה, ויש לי הרבה כבוד למכבי פתח תקווה, והפועל חדרה יקבלו כמו מכבי תל אביב, כי את המשחקים שלהם קצת רואים יותר.
אז קודם כל זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו במנהלת תמיד, גם עם הקבוצות, ערבים קבוצה לשנייה, ויש חלוקה שהיא אגב אנחנו מגיעים אליה תמיד בהקדמה בתחילת עונה, שאנחנו מחלקים את התקציבים כדי לתת גם לקבוצות הקטנות שיותר קשה להם, לתת נתח מהגדולות, ואני מאוד שמח על כך שהקבוצות נהנות לזה, ובאות ונותנות מהמשאבים שכביכול, כפי שאמרת, האחוזי רייטינג יותר גבוהים, אבל בסופו של דבר, הקבוצות הגדולות, חלק מהתפקיד שלהם זה לעזור לקטנות, וזה גם מה שקורה השנה, אני גם מזכיר לך.
אבל זה תלוי בקבוצות הגדולות עדיין, כן?
אנחנו בדרך כלל שאנחנו מביאים לדירקטוריון את ההחלטות חלוקת תקציב, זה בדרך כלל עובר בפה אחד, ואני שמח שכולם משתפים פעולה. אני כן גם יכול להגיד שבזכות ההשתתפות של מכבי תל אביב, מכבי חיפה והפועל באר שבע במשחקים באירופה, יש מענקי סולידריות מוופא, שכל הכסף הזה הולך דווקא לקבוצות שלא שיחקו באירופה, בזכותם הם מקבלים תוספת, התוספת הזאת אגב מגיעה לפעמים ל-500 ו-600 אלף יורו לכל קבוצה, ואני חושב שזה בסופו של דבר, פני הכדורגל שקבוצה
תגיד,
אחת.
תגיד, ארז, איך שיתוף לשנייה? הפעולה שלכם עם ההתאחדות לכדורגל? יש היום בראש ההתאחדות עומד איש מאוד מאוד רציני, שינו זוארץ, אתה והוא משדרים על אותו גל, משתפים פעולה, או שכל גוף דואג לעצמו?
לא, יש שיתוף פעולה מלא בין ההתאחדות והמנהלת, גם בנושא של חלוקת תקציבים, גם בנושא של שיתופי פעולה בכל התחומים, גם אני וגם שינו רואים עין בעין אך ורק את טובת הכדורגל הישראלי, איך מסייעים, כמובן לכל אחד יש משימות רבות בתחומים שבהם הוא מטפל, אבל שיתוף פעולה פורה וסביב השעון, כי לצערנו כולנו, גם אני וגם שינו, נתקלים בבעיות מדי יום שאנחנו צריכים לפתור אותם, ואנחנו פותרים אותו יחד.
גביע הטוטו זה באחריות של המנהלת או באחריות של ההתאחדות?
באחריות של המנהלת.
אוקיי, עכשיו יש לי רק הצעה בשבילך לגבי שנה הבאה. צריך לגמור את האי-הבנה הזאת בין האוהדים לבין הקבוצות, בעיקר לקוני המינויים, שפתאום המשחקים בגביע הטוטו כן שייכים, לא שייכים, ואז מתחילות העברת האשמות בין האוהדים לבין ההנהלות, זה תמיד מאחיר את האווירה, וגם בגבי מחירי כרטיסים, בעיקר לאוהדים של הפועל תל אביב, שקבוצות הליגה הלאומית, לפני משחק עם הפועל תל אביב, שיודעת שמושכת קהל, פתאום מעלים את המחירים ל-70 ו-80, צריך להוריד את זה, להגיע להסדרים שקטים, אני יודע שאסור לכם לחייב, אבל להוריד את המאבקים האלה למטה.
צביקה, אז אני אענה לך לשתי הנקודות. קודם כל, באמת אסור לדבר על זה, כי יש פה עניין של כרטיסים.
כן, נכון, נכון.
אבל בקצרה, אני פשוט, תראה, בסוף, כן להכניס את גביע הטוטו למנוי, בסוף אתה יודע, מי שעובד מול האוהדים שלו, זה הקבוצות. כל קבוצה עובדת, לכל קבוצה יש שיטה. אני לא חושב שזה נכון שהמנהלת תכפה, כי בסוף זה גם כל עסק מתנהל לבד. מכבי חיפה היא לא הפועל חדרה, ומכבי תל אביב היא לא מכבי פתח תקווה, וכל קבוצה אמורה לפעול מול האוהדים שלה, ואין שום סיבה שהמנהלת תחליף את המועדון, ואני בטוח שהמועדון יודע הכי טוב איך להתנהג עם האוהדים, ואיזה מבצעים לעשות ומה לעשות. זה אחד. לגבי נושא הכרטיסים, בסופו של דבר תזכור, בלי להיכנס לעניין, אם יש קבוצה שמנצלת, דיברת על הפועל תל אביב, ורוצה להעלות כרטיסים, איך אומרים? לא יקרה כלום.
לא הפועל תל אביב מעלה, כשהיא באה למשחק חוץ.
אני יודע, העלית את זה שהיה קבוצה שאירחה, ואם היא העלתה, עוד פעם, אני לא יודע מה הקבוצה היא גבתה שאירחה, אבל אם היא העלתה, בסופו של דבר, האוהדים הם פוח. כוח צרכני.
אתה אומר לכם אבל אין סיי בעניין הזה.
זה אותו דבר גם שבא מכבי חיפה ומכבי תל אביב להתארח אצל הגדולות, פתאום מעלים את הכרטיס בעשרה שקלים.
לא בעשרה שקלים, אל תהיה.
יותר, יוני.
בטח יותר.
אז אתה מסכים איתי.
אני חושב שבדברים האלה זה פחות נכון, כי בסוף יש מחירים שקבוצה הביתית מוכרת לאורחת, ופה אין הרבה בעיות, יותר כמו שאתה אומר, במקרים נקודתיים שבאה קבוצה גדולה, ויש קבוצה שרוצה להעלות את המחירים, ובסוף הכוח של האוהדים מדבר.
גם עכשיו ביתר ירושלים יביאו הרבה אוהדים בחוץ, למשחקי חוץ, נכון, גם יעלו להם.
נכון, ואני אומר למרות זאת, זאת אומרת, אם יהיה הגזמה, הכוח של האוהדים הוא כוח הקנייה, ואם הם לא יקנו, אז הקבוצה תפסיד.
כן, אבל לא אתה יודע, זה? בסוף, לא לכל משחק, צביקה העלה פה נקודה מאוד מאוד, מעניין, כי לא לכל משחק לאוהדים יש את הזמן להתארגן. מכבי תל אביב מתארחת באשדוד, אז אני לא אומר, אולי אשדוד זה לא דוגמה, אני נותן את זה רק לקבוצה קטנה שאין לה קהל, פתאום הקבוצה הקטנה אומרת, יגיעו 5,000, 7,000 אוהדים של מכבי תל אביב, בוא נעלה מ-60 שקל ל-110 שקלים. למה? כי הם יבואו בכל מקרה. השאלה אם אתם יכולים להגיד, רגע, יש מינימום,
לא, יש להם יש בעיה, מקסימום. כי אמרו
לא,
שזה...
לא, אנחנו לא יכולים.
אבל מתחת לפני השטח, אתם צריכים לעבוד על זה.
אז אני לא רוצה
למה,
לדבר על זה.
למה, מה הבעיה? לא הבנתי, צביקה.
כי אתה, לא יכול, אתה לא יכול לדבר על מחירים, יש עניין של הגבלים עסקיים.
הגבלים עסקיים.
ואסור לנו להתעסק בנושא הזה, אבל לך אני אומר...
ההגבלים העסקיים הם כלפי מטה, לא כלפי מעלה, לא לעשוק את האוהדים.
אני מסכים איתך לחלוטין. מצד שני, יוני, בוא גם ניקח את הדברים בפרופורציות, גם אם יש מקרים, הם בשוליים, בסוף היום לבוא למשחק כדורגל בישראל, אתה משלם סדר גודל של כרטיס, אם זה במשחק, סדר גודל של 50, 70 שקלים, בסופו של דבר היום אתה הולך לכל הצגה, יוני, אתה יודע מה המחירים, ובסוף גם יש הוצאות לקבוצות על שיטור ועל מאבטחים ועל שכירת אצטדיון, ובסופו של דבר אתה יודע, הקבוצות פה לא מרוויחות כסף, אלא כולם בסוף עונה בסוף, אתה יודע, מנסים להגיע ולאזן את עצמם, וגם פה צריך לקחת את הדברים בפרופורציה, אבל בכל מקרה תמיד אני אומר, הכוח של האוהדים הצרכנים הוא הכי חזק, ואם ירגישו שמישהו מנסה לעשות עליהם קופה, יש להם את האפשרות לא לקנות, ותאמין לי, זה מעביר את המסר הטוב ביותר.
לפני שאנחנו נפרדים, ארז, אני רוצה לחזור לנושא הראשון. כל הנושא של מתקני ספורט בישראל הוא בקטסטרופה, בהזנחה, קרן המתקנים עברה אצל שר האוצר כחלון, והבטיחו שזה השנה דבר ראשון שקיצצו זה את נושא המתקנים. תמנו ההתאחדות ואתם פרויקטור, היום זה מודרני להגיד פרויקטור, שיתעסק רק בנושא בניית מגרשים, כולל מגרשי אימון, כי זה בנפשנו, ואחד שיקום מהבוקר עד הערב, והתפקיד שלו יהיה להקים מגרשי כדורגל בישראל, לדחוף, להזיז תקציבים, אישורי בנייה, בנייה יותר מהירה, זה בנפשנו.
קודם כל, אני מסכים איתך, אגב, זה בדיוק התפקיד של משרד הספורט, שהיום קרן המתקנים אצלו, זה מה שהוא צריך לעשות, הקבוצות כמובן, okay. כולם מגישים את הבקשות, ואנחנו מסייעים, משרד הספורט הוא זה שצריך לטפל, אנחנו כמובן מטפלים ועוזרים להם בכל מה שקשור לבקשות, אבל בסוף אתה צריך להבין צביקה, הקמת המגרשים עצמם, זה, זאת אומרת, זה המדינה, זה התפקיד של המדינה, תקציבו אצלה, וזה מה שהיא צריכה לעשות, בסוף אתה יודע, יש גם
לא, חלוקת... לא, זה המדינה צביקה. מעבירה לעיריות, העיריות מעבירות למחלקת הבנייה, לא חשוב, נדבר על זה פעם אחרת.
כן, ארז, אנחנו צריכים לסיים, קודם כל, נקווה שחלק מההחלטות אתה מעביר בקלות ויש לך רוב ואתה מנווט יפה את חברי המנהלת, חברי ההנהלה, ואתה יודע, התוצאות ידברו בעד עצמן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה לכם, וכמובן עונה מוצלחת לכל הקבוצות, ואני קורא בעזרתכם, לכל האוהדים, תגיעו למגרשים, תחזקו את הקבוצות שלכם ושתהיה עונה ספורטיבית.
ובלי אלימות.
זה הכי חשוב.
אוקיי, תודה. צביקה, עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן.
קודם כל, מה שלומך ואיפה אתה עכשיו?
ברוך השם, רגוע, בצפת, עושה קצת הליכה.
היה שקט היום?
רגע, שאתה מדבר איתנו, אל תעשה הליכה, תשב על הספסל תנוע, כשומעים את הנשימות שלך.
עדיף שאני אעשה הליכה, עדיף להיות במרחב פתוח.
לא, תשב במרחב פתוח.
היה שקט יחסית היום?
אם אני אדבר איתך מהממד, יוני, אין קליטה.
לא מהממד, על ספסל ציבורי שב.
היה שקט היום?
כן, היום היה יחסית בסדר, אתה יודע, באזור שלנו.
טוב.
אבל אתה יודע, תמיד
אנחנו מעדיפים
לא לדבר יותר מדי.
כן, לא לפתוח
פלאפ. בוא נעשה קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכים, בוא נעשה ווינר ראשון, תנו לנו את האות.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז נתחיל עם המשחק של מכבי תל אביב, פלייאוף הליגה האירופית, משחק ראשון מבין שניים, הגומלין בשבוע הבא, לשתי קבוצות משחק הליגה שהיה אמור להתקיים בין המשחקים נדחה, טופלה מגיעה למשחק אחרי הפסד ליגה, ש-0-1 במחזור האחרון, מכבי תל אביב מגיעה למשחק אחרי ניצחון בחצי גמר גביע הטוטו 2-1 על סכנין, נגיד גם שיש שידור ישיר ב-10:50 בספורט אחת. היחסים, אלבז, תן לנו פרשנות מלומדת. מכבי תל אביב, 1.45, תיקו, 3.60, וניצחון חוץ של טופלה, 4.80.
אז אני הולך עם מכבי תל אביב, אני חושב שמכבי תל אביב, פחות על פי מה שבאמת יצא לי לקרוא ולראות על היריבה, אני חושב שמכבי תל אביב קבוצה יותר טובה ממנה, ואמורה גם לעבור, אני מאמין שמכבי תל אביב מנצחת.
צביקה?
תיקו.
באמת?
כן.
לא, תסביר, למה?
אני בינתיים חושב שמכבי תל אביב לא משחקת מספיק טוב, אני קבוצה סרבית שנמצאת כבר במחזור החמישי-שישי בליגה שלה, נמצאת בכושר יותר טוב, אני רוצה שמכבי תל אביב תנצח, אבל אני חושב שיהיה תיקו.
אני הולך עם מכבי תל אביב, והאימור שלי הוא מ-3-0 ומעלה.
לא, התחלת, לא אמרת את המילה קל, קל.
לא, רגע, 3-0 ומעלה, לא צריך את המילה קל, קל זה 2 ומעלה. מכבי תל אביב מנצחת בקלות, גם, אתה צודק, הסרבים מגיעים אחרי כמה מחזורי ליגה, מכבי תל אביב עדיין לא, אבל מכבי תל אביב מנצחת, בואו נמשיך ל... קונפרנס ליג. אימוניה ניקוסיה מארחת את סירה. אימוניה ניקוסיה של עומר אצילי עברה בסיבוב הקודם את פרוור ההונגרית. הליגה בקפריסין צביקה עדיין לא התחילה. זירה בליגה באזרביג'אן אחרי שני מחזורים עם שני ניצחונות. היחסים הם ככה, אומוניה ניצחון ביתי 1.50, תיקו 3.55 וזירה 4.50. צביקה, בוא תן לנו את הפרשנות שלך.
אני הולך על ניקוסיה ניצחון בית. אני חושב שהיא יותר טובה, גם נכון שאני לא בטוח שהיא בכושר, אני לא יודע כמה אצילי משחק, הוא התחיל להתאמן מאוחר, אבל אני חושב שניקוסיה תנצח.
אוקיי, אני צביקה הולך איתך גם כן, ואלבז?
גם אני הולך עם ניקוסיה.
גם אתה הולך עם ניקוסיה, יפה, אז פה יש תמימות דעים, בנקר. המשחק הבא, פארנס ורוש נגד בניה לוקה, פארנס ורוש עם אבו פני, נמצאת עם 9 נקודות אחרי 3 מחזורים בליגה ההונגרית, בניה בוסנית עם ניצחון במחזור הפתיחה של הליגה, שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחון ליגה במחזור האחרון, היחסים הם פארנס ורש 1-15, תיקו 5-10, וניצחון של של האזרים, של ה... זה מטורף, זה 9-9, לא יודע מה קרה שם, מה זה קבוצת...
בניה לוקה, לא יודע.
מה זה הקבוצה הזאת?
זה קבוצה שכבר משחקת כמה שנים.
לא, אבל בסדר. אז האנליסטים של ווינר נתנו פי 9.
כן, אולי מישהו יגיד לך שיש כסף על הרצפה, תיקח אותו.
הבנתי אותך, כן. אולי שם יגיד לנו גם שיש מסעדה טובה.
כן.
הליגה הבוסנית, זה לא... טוב, אוקיי. אלבה, זימור שלך.
אני הולך עם פרנצ'ו של אבו פאני.
אתה הולך בצביקה?
גם אני. אבו פאני משחק או שום? הוא מורחק מהליגה או מפה?
אני לא יודע אם הוא מורחק מפה, אבל מהליגה הוא היה מורחק.
כן.
אז אני הולך איתכם, טוב, זה פי, אני לא יכול פה פי לקחת את הכסף, כי
לא עשית גם תחקיר היום על בניה לוקה, זה...
עוד לא עשית, עוד לא. בואו נלך למשחק נוסף, פרטיזן בלגרד נגד גנט. פרטיזן של ביברס נטחו נגד גנט של גנדלמן, פרטיזן עם 10 נקודות ליגה אחרי 4 מחזורים, גנט עם 6 נקודות בלבד אחרי 4 מחזורים, פרטיזן נשרה מהליגה האירופית אחרי שלא עברה את לוגנו, גנט מגיעה למשחק אחרי ניצחון ליגה במחזור האחרון 4-1 על ווסטרלו. צביקה, היחסים הם כאלה, פרטיזן 2.95, תיקו 3.30 וניצחון חוץ של גנט 1.90.
אני הולך עם פרטיזן בבלגרד, קשה מאוד לנצח שם, למרות שלפי האנליסטים ווינר. של הווינר גנט יותר פבוריטים, אני הולך על פרטיזן. אחד.
אוקיי, אלבז?
אני הולך על תיקו במשחק הזה.
אוקיי.
ואני אלך על משולש, שיהיה לנו כן. גנט, זה לא לגמרי תלוש מהמציאות, שיהיה לנו משולש, תנו לנו טעות ונמשיך עם אלבז.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
יש לנו מחליף לפייר קורנו, מה אנחנו יודעים עליו? אלבז.
ויטל אנסימבה חתם רשמית לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, מגיע מבורדו, היה בעבר הקפטן שם, שחקן מאוד מאוד איכותי אפשר להגיד, אני יכול להגיד לך שיצא לי לדבר עם אנשים במכבי חיפה, כבר שהוא סיכם והם אמרו לי שעם כל הכבוד...
איך איכותי אם הוא לא שיחק בליגה, שיחק שנתיים בליגה או שנה בליגה הראשונה וכל השאר בליגה, איך איכותי, הלוואי ואני, מספרית, תאורטית, זה לא מסתדר לי.
אם שחקן היה קפטן בבורדו, זה כבר אומר משהו עליו, לדעתי.
אבל אני אבל רוצה להגיד לכם משהו, מאחר ובאמת קשה להביא שחקנים זרים, ופתאום אנחנו רואים שהקבוצה הזאת שהתפרקה בורדו, פתאום כולנו הולכים על כל השחקנים שלה. מה? כן, כולם הולכים על השחקנים שנפלטים מבורדו, זה גם ברגע שהם התפרקו, אז הם לא עולים כסף לקנות את הכרטיס שלהם, אז אפשר לתת להם שכר קצת יותר גבוה ולהביא אותם. אז אני אבל רוצה להגיד לך, אני ראיתי את סיסוקו רק השבוע במשחק נגד סכנין, הוא באמת שחקן טוב, על השחקן הזה אני לא ראיתי כשאני ראה, אז יכול להיות שהוא שחקן טוב, אז איך בורדו בכלל הייתה בליגה השנייה, אם יש לך כך הרבה שחקנים טובים?
תראו רגע משהו, דביקה, סליחה, אני אומר, יצא לי באמת לראות משחקים של מכבי חיפה לא מעט בשנים האחרונות, ואני יכול להגיד לכם שעם כל הכבוד לקורנו ולסונגרן, הן בעונה האחרונה
לא היו טובים,
היו בירידה משמעותית ביכולת שלהם,
ירידה, אבל קורנו עדיין היה מצוין. סונגרן, אני מסכים, היה בעייתי מאוד למכבי חיפה. אוקיי, תמשיך.
תשמעו חבר'ה, אנחנו לא יודעים כמה משפיע הנושא של המלחמה על האנשים הזרים, שהמשפחות שלהם לא פה, והמשפחות לוחצות, והילדים והאישה עוזבים, זה בכל הקבוצות, זה מאוד מאוד קשה, אנחנו לא יכולים להיכנס לראש שלהם.
אז זו הנקודה, מבחינת מכבי חיפה היא לא יכולה לעשות כלום, ברגע שבא אליה השחקן ואומר לה, אני לא מוכן להישאר פה, המשפחה שלי מפחדת, אשתי לא מוכנה לבוא לארץ, המלחמה מטרידה, המלחמה מפחידה אותנו. מכבי חיפה, כמה כסף שלא תציע, אי אפשר להשאיר שחקן שהראש שלו לא בכדורגל, והראש שלו באמת במשפחה ובפחד. זה התחיל עם סונגרן, הוא בסופו של דבר כן החליט להישאר, אבל אחרי שהמשפחה שלו הפעילה עליו לחץ, בסופו של דבר הוא
התחיל כן לעזור. עכשיו מבקשים ממנו את התשלום שהוא קיבל עבור השנה קדימה.
מענת חתימה.
בסדר, כן. זה כבר בעיות טכניות.
כן, כן, אין לו, אי אפשר לשיר פה שחקן שלא רוצה להיות כן, פה.
יש לנו בעיה, על... חבר'ה, אנחנו גם כל הזמן מפחדים שכשתהיה פה מלחמה, ישחררו אותם כמו את השחקנים מאוקראינה, בלי לשאול אותנו, בלי לקבל כסף, בלי זה. יש פה בעיה, אל תתעלמו ממנה.
אתה צודק, אני חושב שזה נכון גם כלכלית, כן. מי שרוצה לעזוב, אם אפשר להוציא כמה גרושים על, על העזיבה שלו,
כי עוד מעט לא תוכל.
עם קורנו, נכון, קורנו 1.1, נכון? של מכבי חיפה,
נכון, נכון.
1.1. בוא נדבר על פוטגורנו, סוגר בהרקלס ההולנדית, מה זה?
נכון,
זה?
נכון, סוף יוצא בהשאלה אמנם, חותם בחול, היו לו לא מעט הצעות מליגת העל, מקבוצות פה, אבל הוא לא היה מוכן ללכת לקבוצות בינוניות, הוא רצה באמת להיות בקבוצה משמעותית, ואם לא במכבי חיפה בליגת העל, אז באמת אולי לצאת לחול. בסופו של דבר הוא מצליח להצטרף לקבוצה ההולנדית, שהוא שם עובר בהשאלה. מבחינתו זה עוד איזשהו וי בקריירה שלו, כבר היה בחול, הוא חוזר עוד פעם, הוא רוצה באמת לתקוע יתד שם.
אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל זה העברה נהדרת בשביל סוף פוטגורנו, זה גם הצלחה גדולה מאוד לסוכן שלו, לעידן כסיף. הרבה שחקנים ישראלים כל הזמן אומרים, אני רוצה חוץ לארץ, אני רוצה חוץ לארץ, לא כל כך ממהרים לקלוט אותם. פה הוא הצליח להגיע להרקלס, קבוצה לא רעה, אמנם לא אייקס.
אבל בהשאלה, צביקה.
בסדר. הוא ישחק, אם הוא ישחק...
הרקלס לא שימה יותר מדי כסף.
אם הוא ישחק שנה בליגה ההולנדית, ואם הוא ישחק, אני אומר, ישחק, זה הצלחה. השאלה, אם זה לא ללכת לשבת על הספסל.
אני חושב שמכבי חיפה טעתה איתו. ספציפית, יצא לי לראות אותו גם
הוא מתאים לשחק, ברק בחר היה צריך לתת לו צ'אנס לשחק אצלו
ברק בחר הביא אותו
הוא שחקן מאוד 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 איכותי
ברק בחר הביא אותו אחרי שבועיים, הוא נפצע לו נהדר עונה שלמה והוא שיחק בשנה שעברה אצל
נו, ושיחק טוב? לא
שיחק לא רע, אני חושב שמכבי חיפה
שחקן מהיר, חזק, יש לו בעיטה טובה אני חושב שמכבי חיפה
עשתה טעות שוויתרה
עליו
כל כך
וכך תגיד, בוא נדבר על מכבי חיפה שמארחת את טבריה זה משחק שעל הנייר, צריך לקחת אותו בקלות, כי אחרת זה אסון במועדון. גם אירופה בחוץ.
חייבת לנתח את המשחק הזה, אבל אני לא חושב שזה יהיה בקלות. עם כל הכבוד, טבריה, ראינו איך...
לא, אבל אני לא אמרתי שזה יהיה בקלות. אני אמרתי שאם לא מנצחים אחרי המחדל באירופה, זה מתחיל להיראות לא טוב. מתחיל... בטבריה, אני אומר, 30,000 איש נגד טבריה, זה חייב להיות ניצחון. קשה, קל, זה כבר פחות משנה.
קודם כל, משחק בית, צריך להבין שזה סמי עופר, 30,000 צופים. משחק שעל הנייר מכבי חיפה חייבת לקחת אותו, אבל יש למכבי חיפה הרבה בעיות עם הסגל, עם ההרכב, עם החוסרים הרבים שיש לה באמת בסגל, וזה לא יהיה פשוט לדעתי. טבריה, קבוצה שאין לה הרבה מה להפסיד, קבוצה שבאמת חדשה, רעבה, רוצה באמת לתקוע יתד בליגת העל. על הנייר זה אמור להיות קליל עבור מכבי חיפה, אבל אני חושב שמכבי חיפה תנצח, אבל זה יהיה לה קשה.
מילה על קריית שמונה, מארחת את באר שבע ביום שני. איזה קריית שמונה אנחנו נראה?
קודם כל הפציעה של שרצקי זה משהו שבאמת יחזה ובאמת הוריד באמת האוויר להרבה מאוד אנשים בקריית שמונה.
אני חושב שהם צריכים לעשות איזה העברה להביא שחקן במקומו, אין להם בספסל שחקן שיכול כל כך להחליף אותו במה שהוא תרם לקבוצה.
כן, אבל אני יכול להגיד לך שקריית שמונה היא קבוצה מאוד מגוונת, שי ברדה עשה שם קבוצה עם הרבה מאוד באמת שחקנים צעירים ושחקנים עם ניסיון. מבחינתה של קריית שמונה היא חוזרת לליגת העל עם מטרה אחת ברורה, לא להיות איזה קבוצה תחתית, אלא להיות קבוצת מרכז טבלה כזו. זה שאין לה בית זה באמת משהו שבאמת בעייתי מאוד מבחינתה, אבל אם אנחנו כבר מדברים על המשחק ביום שני מול הפועל באר שבע, אני יכול להבטיח לכם שקריית שמונה לא תפסיד את המשחק הזה.
זה הבטחה יפה, מה יש לך? קנית איזה שחקן שם? משהו, אתה שואר?
לא, אני מאמין מאוד בקריית שמונה. אני מאמין מאוד בקריית שמונה, ואני באמת גם רואה את הפועל באר שבע, ואני בטוח שזה
הולך להיות... בוא נדבר על הפועל חיפה, במשפט אחד, תשחק בשבת נגד הפועל חדרה. הפועל חיפה מגיעה עם הרבה רעשים, רעשי רקע, יואב קץ רוצה למכור, לא רוצה למכור, רוני לוי אומר, רוני לוי אומר...
תשמע, אני רוצה להגיד לך שדיברת משהו על יואב קץ. הייתי איתך בשידור לפני איזה שנה או שנה וחצי, שעה שלמה ניסית להוציא ממנו, באיזה סכום הוא רוצה למכור. הוא אמר לך, לא מנהלים מסע ומתן שאומרים, פתאום הוא יצא 4 מיליון, כולם השתגעו, 4 מיליון זה לא כסף.
נכון, עוד 4 מיליון, אני ואתה מגייסים את זה משעה. תגיד, איזה הפועל חיפה מגיעה לליגה הזאת, ובמיוחד למשחק נגד חדרה?
קודם כל, אתם יודעים, הפועל חיפה עברה מהפכה של ממש, עם שינויים גדולים מאוד. כל הדיבורים האלה על מחירת הקבוצה זה משהו שבאמת גרם באמת לאיזשהו אכזבה גדולה מאוד בקרב השחקנים, בקרב רוני לוי, אבל עדיין, למרות שבאמת הקבוצה הזאת היא רגע לפני פתיחת העונה, הם מאוד מקווים עדיין להתחזק, לחזק את הקבוצה לפחות בעוד שני שחקנים, ומאמינים שאתה יודע, יהיה קשה מאוד לשחזר את ההצלחה מהעונה החולפת בסגל הקיים, אבל יחד עם זו הם מקווים שבאמת הם יצליחו להביא עוד רכש. קרן
מה עם יונתן כהן? יש כסף ליואב?
תשמע, זה לא עניין של יש כסף, זה סכומים שמבחינת הפועל חיפה הם לא רגילים לשלם לשחקן.
בסדר, לא את הכל, אבל צריכים
להביא הצעה. לא רלוונטי סכום כזה, הוא מביא 4 שחקנים לחוזה לחודשיים.
אני מסכים איתכם.
רגע, טוב, אלבז, אנחנו חייבים להיפרד ממך. קודם כל, אתה יודע, הבית שלי תמיד פתוח בשבילך.
שמור על עצמך ועל המשפחה.
שמור על עצמך, תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום, אנחנו אומרים אהלן לרענן ברנובסקי, ספורט אחת, וואלה ספורט.
ערב טוב, בשלומכם.
אז בואו נדבר על מכבי תל אביב, הליגה האירופית, בלם ברזילאי, דור תורג'מן מבוקש בחול, בואו, וערן זהבי. כל הסוגיות האלו תנסה ככה כחוט השני לפרוט לנו.
אז בואו נתחיל עם מה שקורה הערב, מכבי תל אביב בעצם מארחת את...
יש לך הרכב רענן?
לא, עדיין לא, אנחנו... הרכב, המשחק לקראת 9, כן, אז...
הרכב יהיה עד 7 ברצף.
באתר וופה בסביבות 7:30, כן? אלא אם כן מכבי תל אביב תפתיע, אם במהלך התוכנית הרכב יצא, אני כמובן אשלח לכם. הערב ב-9 מול בצ'קה טופולה, כמובן שהמשחק הזה נערך בבודפסט, לא בבודפסט, סליחה, בעיר אחרת בהונגריה, בניגוד לפעם הקודמת ששיחקו, כן, איפה שהפועל שיחקו, גם ברח מורכב באחת הערים בהונגריה.
אתה נעלם, רענן.
אתה נעלם לנו, אתה אל תגיד לנו שאתה בצפון, בקריית שמונה.
נעלם, ירד מהקו.
ירד מהקו.
תעלה אותו עוד פעם.
כן, הוא מעלה אותו. צביקה, שאלה לי אליך. באמת, לא התייחסת בעניין של זהבי, אם זהבי משחק או לא משחק, עזוב את המשחק הקרוב, כמה זמן אתה אומר, האגו פה יגבר, ופה יהיה רק שיקולים מקצועיים, וזהבי יבין את המערכת, או שהמאמן צריך לקחת את זה בחשבון, ולשלב אותו כמה שיותר מהר?
קודם כל, המאמן צריך לקחת בחשבון, זהבי הוא לא עוד שחקן. עכשיו, יכול להיות שהוא צודק, וזהבי היום לא יכול לשחק פעמיים בשבוע 90 דקות, אני חושב שהמצב שהוא מכניס אותו רבע שעה לסוף, 10 דקות לסוף, 18 דקות לסוף, הוא טעות. אם הוא לא מלא אותו בהרכב, הוא צריך או במחצית, או בדקה 65, להכניס אותו כמו שצריך, להכניס אותו
לך.
היו כבר שחקנים ותיקים, אתה יודע שהיו אומרים, הם ייכנסו למגרש מאוחר, וישנו את המשחק, זה מה שצריך לעשות. אני חושב שיש שיחות ביניהם, כי נראה לי שאלה זאתית שמדבר.
בוא נשמע באמת אם יש שיחות בין זהבי למאמן שלו, ברנובסקי אתה איתנו, נכון?
כן, חזרתי לכם.
בוא תמשיך רגע את הנושא הזה של זהבי ממה שאמר צביקה.
אז תראו, קודם כל צריך להבין, זהבי שיחק כמעט 90 דקות, 85 דקות במשחק נגד בני סכנין.
כן, אבל זה כל ההרכב היה הרכב שני של אלה שלא שיחקו קודם.
לא, לא, אז בדיוק, מה שאני רוצה להגיד זה שזה מרמז על כך שהערב הוא ככל הנראה לא אמור לפתוח, כי באמת לזטיץ' נתן ל-11 שחקנים אחרים, שיכול להיות שחלק מהם, אולי נגיד כמו סיסוקו שהיה מצוין ונראה בתמונת הרכב, אז אני מניח שבוא נגיד 8-9 יהיו שחקנים חדשים. לגבי זהבי, עצם זה שהוא שיחק 90 דקות נגד בני סכנין, מרמז על כך שככל הנראה דור תורג'מן יקבל עדיפות. תראו, שמענו את זהבי מתראיין בסוף המשחק מול בני סכנין, הוא בעצמו אמר שהקשר בינו לבין, שהעניין בינו, אין שום עניין, זאת אומרת, הוא אמר, אין שום עניין ביני ובין המאמן, גם לא צריך לעשות סיפור, ככה זהבי אמר.
הוא לא יגיד, הוא לא יגיד אם יש עניין, בוא.
לא, לא, אבל אני אגיד לך דבר כזה.
אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אפשר להגיד עליו שהוא טומטם.
נכון, אבל אני אגיד לך דבר כזה על ערן זהבי. הוא בחור מאוד מאוד חכם, ולפעמים כשהוא התראיין ורצה להעביר מסר כזה או אחר, הוא ידע ברמיזה או לא ברמיזה להגיד את הדברים בין השורות, ופה הוא התראיין וככה נראה שהוא לפחות כרגע מקבל את הסיטואציה הזאת. צריך להגיד, בקיץ אני חושב היה המסע ומתן לא קצר עם ערן זהבי לגבי המשך ההישארות שלו במכבי תל אביב, ואני חושב גם הוא הבין וגם דאגו להעביר לו שהוא לא יהיה שחקן שיצחק את כל המשחקים. מה גם שעכשיו מכבי תל אביב הולכת לתקופה מאוד מאוד ארוכה של שני משחקים בשבוע, לפחות בחודשיים הקרובים.
שניהם בחול כל שבוע.
והמשחקים האלה יהיו פעם בחול.
המשחקים באירופה כולם בחול.
בדיוק, כל המשחקים בחול יהיו זאת אומרת, כל המשחקים בזירה האירופית, בין אם זה יהיה בקונפרנס ליג, 6 משחקים, או כמו שמכבי תהיה מצפה ומייחלת, בליגה האירופית יש 8 משחקים, כי השנה השיטה משתנה ויהיו הרבה יותר משחקים משנים קודמות, לפחות בשלב של הבתים, כאילו מה שהיה פעם. לכן אני חושב שגם ערן זהבי מבין שהוא הולך להיות חלק משמעותי.
מהרוטציה.
כן, ברוטציה שהולכת להיות רחבה ממילה.
בוא נמילה אחת על דור תורג'מן, הוא מבוקש בחול.
יש הצעות מצ'סקה שמאוד מאוד רוצים אותו, אני לא בטוח עד כמה מכבי תל אביב ועד כמה דור תורג'מן באמת רוצה לשחק ברוסיה במצב הנוכחי, ויכול להיות שהוא
5 מיליון יורו מציעים על דור תורג'מן.
נכון, אני עוד לא ראיתי את ההצעה הרשמית, כך שאני לא יודע, אנחנו מדברים על פרסומים שלו
בתקשורת הרוסית. אם יש הצעה כזאת, זה אחת העסקאות הכי גדולות שמכבי תל אביב יכולה לעשות על שחקן ברמה.
חבר'ה,
אין כזה דבר.
אני רוצה להגיד לכם שני דברים.
אני לא חושב שזה המצב.
אני רוצה להגיד לכם שני דברים. לא נראה לי שאפשר לקבל כסף מצ'סקה מוסקבה. תורידו את הסיפור הזה. זה נהדר לקבל 5-6 מיליון דולר, או יורו, דולר, אני לא יודע, אי אפשר להעביר כסף ממוסקווה.
על הנייר, על הנייר, מה שנקרא. לא,
מכבי תל אביב היא קבוצה מאורגנת ומסודרת, ואדון מיץ' גולדהר לא ינסה לקבל את הכסף בדרכים עקיפות. זה אחד. שתיים, אני מציע לתורג'מן, שהוא שחקן הכי מוכשר בעולם, לא ללכת לצסקה מוסקווה. משם הוא לא יגדל כשחקן. צריך לחכות בסבלנות לקבוצה שמפתחת שחקנים צעירים במערב אירופה. היום ברוסיה, כשעוד חודש מתחיל להיות אימונים בשלג ובזה, זה לא המקום להתקדם בכדורגל.
כן.
זה נכון, ואני חושב שהתשובה על דור תורג'מן היא גם הצד השני של התשובה על ערן זהבי, כי אם אנחנו רואים שערן זהבי יתרגל למעמדו לא כשחקן הרכב, זה אומר שלזטיץ' מאוד מאוד מאמין בדור תורג'מן, והולך לתת לו הרבה דקות והרבה משחקים בהרכב.
טוב, יכול להיות שאני לא מבין בכדורגל, אבל דור תורג'מן זה לא שחקן שמתאים למכבי תל אביב, אבל קטונתי. יכול להיות שאני
בטוח... לזטיץ' חושב שכן, דרך אגב.
כן, אז הוא מבין, בטח הוא מבין יותר טוב ממני, אבל אני לא חושב ככה, רק דעתי. לא מתאים למכבי בתל אביב ברמות האלה. מה זה הבלם הברזילאי? כמה הוא הולך לשדרג את מכבי בתל אביב?
יש בלם ברזילאי שקוראים לו פדראו, בלם ברזילאי ששיחק בפורטימונסה, קבוצה מהליגה השנייה בפורטוגל. יש, הבלם עצמו למעשה, אם אני מבין נכון, די סיכם את התנאים שלו במכבי בתל אביב, אבל עדיין מתנהל מסע ומתן בין המועדונים עצמם, כך שעוד אין עסקה ועוד לא, דברים לא סגורים, ואני זוכר שדיברנו על פטאצ'י, השחקן כנף הברזילאי, שכבר גם כן סיכם את התנאים שלו, בסופו של דבר לא היו הסכמות במכבי תל אביב וסנטוס, ולכן השחקן לא הגיע. גם כאן צריך לחכות ולהמתין, מדובר על בלם ששיחק בצורה די רציפה בשנים האחרונות בהרכב, יש לו המון המון משחקים בליגה השנייה בפורטוגל, ובלם שאמור להיות חזק מאוד, אגרסיבי מאוד, מצטיין
במשפט אחד
ובמצבים נייחים, ואם הוא מגיע אז אמורה להיות תוספת כוח.
ברנובסקי, תן לנו משפט אחד על באמת מה המצב הדשא, מה בטדי, ומה קרה שם, ואיך נזכרו בזה רק היום.
תקשיבו, הייתה שם תקלה מאוד מאוד גדולה לפני שבוע, אני לא יודע אם דיברתם על זה או לא.
דיברנו, אבל מה קרה שם, עזב את התקלה, למה נזכרו היום?
נזכרו בימים האחרונים וניסו לשנות ולסדר את הדשא, לא הצליחו, והיום היו חייבים להטריע גם בפני ההתאחדות שיכול מאוד להיות שהמצב של הדשא לא יאשר את קיום
המשפט. הוא היה מלמד אותם איך מרססים צבע ירוק על הדשא.
אני יכול לספר לכם שבשנה שעברה היו 5 הופעות של אייל גולן באצטדיון בלומפילד, ושם כן הצליחו לשמור
שם יודעים לתחזק את המגרש. גם בסמי עופר זה לא היה קורה.
לא, זה לא רק המגרש, זה גם איך אתה מניע.
נכון,
זה איפה שהייתה הבמה.
נכון,
הניחו את הבמה.
אז צריך מקצוענים.
נכון, אני מסכים איתך.
ושיזכרו שקודם כל זה אצטדיון כדורגל, אחרי זה זה הופעות.
נכון.
ברנובסקי. ואני אומר, ואתה יודע, אנחנו מבחינתנו נתראה ביום ראשון בדלומפין מבחינת...
לגמרי, ברנובסקי, תודה רבה לך שאתה מתפנה. תודה רבה. בוא נגיד ערב טוב למיכאל יוחין, ספורט אחת, וואלה ספורט, אהלן מיכאל.
שלום.
אז פלייאוף הכדורגל האירופי, אתמול אוסקר גלוך וזלצבורג מנצחים את דינמו קייב.
בחוץ.
בחוץ.
אמנם לא, משחק... לא בקייב, אבל בפולין, אבל זה נקרא משחק חוץ.
לגמרי. כמו שאנחנו משחקים משחק בית בהונגריה, הם משחקים. גלוך שיחק את כל 90 הדקות. מה, מאוד מאוד התלהבו מזה שהוא ירד אחורה לחלץ את הכדור, והרעיפו עליו שבחים. מה הולך שם סביב הבחור הזה?
טוב, פתיחת עונה מצוינת בסך הכל, כן? גם אתמול הוא היה פנטסטי, ומתקבל לרושם שהוא משתלב מצוין במערך של פפ ליינדרס, המאמן ההולנדי החדש, שהוא העילוי הבא של הכדורגל האירופי, הרבה מאוד שנים כעוזרו של קלופ, והוא הגיע עם הגישה הזאת של הפעלת לחץ בלתי פוסק, כשהכדור לא ברגלי הקבוצה שלו, וראינו אתמול שגלוך עושה את זה מצוין, כמו כל יתר השחקנים, ובאמת יריבה קשה מאוד, וניצחון מאוד משכנע, עם מקדמה מאוד מאוד רצינית לקראת הגומלין באוסטריה, בעצם הם כבר רגל וחצי בשלב, אני לא יודע איך קוראים לו עכשיו, זה כבר לא שלב הבתים, זה שלב הליגה, כן, שלב הליגה של הליגה, בסדר, אז הם עם רגל וחצי שם, ואין ספק ש... אם הם יעפילו אז לגלוך יהיה מה להגיד גם בשלב הזה,
אז אולי גם יעשו עליו איזה אקזיט עם איזה 30-40 מיליון יורו.
ברור שהם רוצים לעשות עליו אקזיט, אבל לא העונה, בטח לא בינואר.
ואם הם יעלו לליגת האלופות אז בטח שלא ישחררו אותו.
ברור שלא,
אולי בינואר. כן.
זה לא,
לא, יוני רק שם כסף, שם עיניים על האקזיט שלהם.
נכון. אתה צודק. מה זה מה שמעניין אותי? אם קנו אותו ב-7 מיליון,
ומוכרים אותו
ב-40.
לא קשה לעשות את החשבון.
בשנה וחצי, נכון? ומכבי תל אביב עוד יש לה נתח,
לא, לא, אין לה, אין לה.
לא?
אין לה. אולי תקבל דמי סולידריות.
יוחין, הערב בפלייאוף הליגה האירופית, המשחקים הבולטים, פארנס ורש נגד בניה לוקה. מי זו בניה לוקה? למה...
זה לא בדיוק המשחק הבולט, כן, זה בסך הכל...
לא, אבל אנחנו מעניין אותנו למה בניה לוקה היא כזאת חלשה.
אבל פארנס ורש פיבוריטית ברורה, והיא אמורה לדלג לשלב ה... בתים, אני באופן אישי הכי מסקרן אותי הדרבי בין נאצ'ו לגנדלמן.
תכף נגיע לזה, שנייה, תן לזהו, ביאליסטוק נגד אייקס.
זה משחק מגניב.
נו, מה זה מגניב? מה ביאליסטוק יכולה לתת מענה לאייקס?
אייקס עדיין בסוג של משבר מתמשך, אז הם בדיוק הפסידו בליגה לברדה, ואייקס יכולה להפסיד עכשיו... בעונה שעברה הם הפסידו בגביה לקבוצת חובבים, סטודנט שגר במעונות בחדר עם 3 חברים, כבש צמד נגדם בגביה הולנדי. אייקס יכולה להפסיד לכל יריבה, וביאליסטוק היא קבוצה מגניבה ביותר, היא לא קבוצה חזקה, אבל היא קבוצה שמשחקת כדורגל התקפי נגד כל יריבה. הם כבשו המון שערים בליגה הפולנית בעונה שעברה, גם ספגו המון בדרך לזכייה היסטורית באליפות, בעצם אליפות ראשונה בתולדות המועדון. הם כבר הודחו ממוקדמות ליגת האלופות, אבל עכשיו הם מגיעים לפלייאוף הליגה האירופית, ועל הנייר זה משחק רב שערים, האקס כמובן פייבורית ברורה.
אוקיי. בוא נדבר על הקונפרנס ליג, פרטיזן.
לא, רגע, הוא רוצה לדבר על... כן, פרטיזן נגד גנט.
כן, הנה,
כן.
הרמתי לו להנחתה, פרטיזן של נאטחו נגד גנט, זה המשחק שאתה...
של גנדלמן.
כן.
כן, זה גם משחק מסקרן מאוד, בסך הכל פרטיזן בפתיחת עונה בעייתית משהו, הם מנצלים את השיטה של החדשה של UEFA שמתגמלת תבוסתנות עד הסוף, הם הרי פתחו במוקדמות ליגת האלופות, הפסידו שם לדינמו קייב, ירדו למוקדמות הליגה האירופית, הפסידו שם ללוגאנו, אז עכשיו הם יורדים למוקדמות קונפרנס ליג, יכולים להפסיד גם שם, כי בעצם כדי לעוף באירופה העונה, הם צריכים להפסיד 3 פעמים במוקדמות. זה דבר מגליב.
שזה קצת קשה.
כן, יש קבוצות שעפות מאירופה, מפסידות משחק אחד, וכבר לא נמצאות באירופה, והם חודש מגרשות זבובים.
בדיוק, ונגד גרצי כרגע פייבוריטית, וגנדלמן בפתיחת עונה פנטסטית, בכלל, הוא שחקן מאוד מאוד אנדררייטד. בוא נגיד שאם ערן זהבי לצורך העניין היה מציג מספרים כאלה, אז הוא היה בכותרות הראשיות. משום מה, קצת לא מתייחסים בכותרות הראשיות לגנדלמן, וצריך, כי הוא כבש שער קריטי לזכות גנט גם בסיבוב הקודם נגד סילקבורג הדנית, והשאיר בעצם את גנט בתמונה.
טוב, יש לנו עוד שני משחקים, מצינו את גנדלמן, אומוניה של אצילי נגד...
מצינו, כבר מצינו, אבל אחרי התחלנו לדבר, אתה רואה, אתה מוכיח את מה שאני אומר לך.
אומוניה נגד זירה, הזרית, מה...
זירה, כן, זה באמת, אני יודע, אצילי שם יהיה על הספסל כנראה, לא יודע, אותי המשחק הזה לא כל כך מרגש, אבל אומוניה פייבוריטית, אני מתקשה לראות מישהו מחוץ לקפריסין ואזרבייג'אן שמתעניין בזה, אבל אומוניה אמורה לנצח, אני מניח.
צ'לסי נגד סרווטה שוויצה בשוויץ?
זה משחקים, סרווטה היא קבוצה לא רעה בכלל, ולכן עם כל הבלגן שקורה עכשיו בצ'לסי, אם במקרה צ'לסי תמעד, וזה אפשרי, אז הברדק שם רק יגדל, יש שם סגל מנופח בצורה מצועזעת.
שם 45 שחקנים.
כן, אז מרסקה, המאמן החדש, אמר שהוא חצי מהם, הוא לא מתייחס אליהם, הם מתאמנים בנפרד, חלק מהם הם רוצים למכור, הם העיפו מהסגל את רכים
סטרנצ'ר. טוב, בוא נגיד רק שיש לנו הרכב והצילי על הספסל באומוניה.
כמה מפתיע.
כן. לא, הוא לא התאמן עוד, הוא רק הגיע.
אני אומר את זה בציניות, זה משחק באמת, אבל אנחנו כמובן מוזמנים לעקוב אחריו.
כן.
אם מישהו רוצה.
כן, לגמרי. מיכאל, עוד משהו, יש עוד איזה משחק שרצית להגיד עליו משהו, שלא נשאיר אותך עם בעיה אחרי זה.
האמת שיש לא מעט משחקים.
אחד אני נותן לך, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה.
לנס נגד פנתינייקוס זה משחק מגניב בעיניי, אבל אתה יודע, זה לכל בני הז'אנר.
לגמרי. מיכאל יוחין, ספורט אחת, וואלה ספורט, תודה רבה לך על השיחה הזו.
יוני, דקה אחת, לפני שאתה מעבר לליגה לאומית, אני נציג האורדונים פה, הפועל רמת גן, 1-0, מובילה על הפועל כפר סבא, דקה חמישית.
איזה יופי. דיווחי תנועה עם יניב אורזובסקי, ואחרי זה פרסומות, ואחרי זה נקבל עוד דיווח על האורדונים מצביקה. חזרנו, ואנחנו רואים הלאה לצביק אשר, ספורט אחת.
הלן.
צביק הזה, זביק זלצר.
הנה, כן. זביק ירד מהקו.
זביק זלצר, כי קראתי לו צביק אשר.
כן, נעלב. בינתיים בליגה הלאומית.
מה אתה אומר? כן, יש עדכון?
חוץ מהפועל רמת גן שממשיכה להוביל על כפר סבא, יש רמת השרון, כפר שלם, דקה 11, 1-1. רמת השרון הובילו 1-0, וכפר שלם ישבו עכשיו.
הולכת להיות ליגה לאומית, ליגת אש, ואנחנו מחכים לזוויק זלצר לשמוע על... זוויק זלצר, הלאה.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז הליגה האנגלית חוזרת, מחזור שני בפרמייר ליג, המשחק, אחד המשחקים בשבת, מנצ'סטר יונייטד נגד ברייטון, מה ומי נגד מי?
שתי קבוצות מעניינות, שתי קבוצות שניצחו במחזור הראשון, לא ספגו, יונייטד עשתה את זה בקושי, ברייטון די הפתיע שוב עם סגל צעיר אחרי שהיא ביטרה לגרוס שעבר לדורטמונד, ולמרות זאת וגם המאמן של הדזרבי עזב והביאה מאמן צעיר, הביאה את המאמן שאלה את סנט פאולי בגרמניה לליגה הראשונה, אמריקני בן 31 שנחשב אולי לאחד מעתיד המאמנים, והיא עשתה ניצחון מדהים 3-0 באברטון עם קבוצה די צעירה, וזה בהחלט יהיה מעניין לראות. מעניין לראות משום שאני חושב שמנצ'סטר יונייטד של העונה היא שונה. עדיין היא שיחקה בחלק גדול מהמשחק בלי הבלם.
אבל עד לפני מחזור הפתיחה, תקן אותי זאביק, אני שמעתי רק הספדים על היונייטד.
כן, אבל זה לא בדיוק נכון, כי באמת הביאה ממש בשבוע האחרון הביאה שחקנים שאמורים לעשות את השינוי, הביאה שני הולנדים ומרוקני, וכולם תוצרת אייקס, כולם היו שחקנים של תנהך באייקס המצליפה, שהגיעה גם לחצי גמר ליגת האלופות, ועכשיו הם הצטרפו למנצ'סטר יונייטד. החיבור לוקח אולי זמן, הם לא שיחקו, מנצ'סטר יונייטד בעצם בהכנה שלה בארצות הברית, לא בא עם הקבוצה הטובה, עם השחקנים הטובים, אלא עם הרבה צעירים, הרבה מחליפים, וחלק מההתחייבויות של המועדונים באנגליה להגיע לטורנירים האלה.
אוקיי, בוא נלך למשחק.
אבל עכשיו היא התחברה, עכשיו דליך שיחק כבר בחצי שעה האחרונה, מזרעו היה טוב מאוד, הוא שיחק בכל המשחק, אפילו בעמדה שהוא לא היה כל כך רגיל אליה, וגם זירקזי, ההולנדי נכנס בשלהי הסיום, קבל גם את שער הניצחון, אז יהיה מעניין באמת לראות את...
ארסנל נגד אסטון וילה, גם משחק מעניין?
ראשית, ארסנל לא שוקט זה לשמרים, היום היא חתימה את מרינו שהיא כל כך רדפה אחריו, עוד שחקן שמגיע מהליגה הספרדית לאנגליה, וארסנל לאט לאט בעצם, ארטטה מצליח לחבר את הקבוצה שלו בדיוק כמו שהוא רוצה.
אבל זוויק, אני ראיתי היום, קראתי היום שמנסים ללכת על אוסימן מנפולי?
נכון.
וואו, וואו, זה הרבה כסף.
הקלפיירו, הבלם האיטלקי, נפצע לצערה בארצות הברית, אבל הוא אמור לחזור בשבועיים הקרובים, היום היא הביאה עוד שחקן מספרד, והיום היא הפילה צצה, היא מוכנה לשלם כל מחיר עבור אוסימן, מנפולי, ואם הוא יגיע...
זה כבר משהו אחר.
בינתיים, כן, בינתיים ז'זוס לא משחק, הוא על ספסל המחליפים, הוורד, שהוא בעצם בתפקיד הטבעי, שחקן מאחורי החלוץ, משחק בינתיים בחוד, הוא כבש אמנם שער בשבוע שעבר, אבל אם אוסימן יגיע, אז הצהרת הכוונות של ארסנל היא די ברורה.
כמו שאתה אמרת, אליפות.
כן, התרדפה אחרי סיטי, והגיע הזמן של...
אפרופו סיטי, סיטי עולה משחקת במחזור הזה, נגד איפסוויץ', העולה החדשה.
נכון, וזה אמור להיות עבורה משחק, אין קל בפרמייר ליג, אבל זה אמור להיות משחק שלה. וגם סיטי, אתה רואה, החזירה את גונדואן, אחרי שהוא עבר לברצלונה, החזירה אותו חזרה לשורות שלה, שזה דבר מאוד מאוד מעניין, אבל אני מניח... שמבחינת גונדואן זה אולי מבט לעתיד, אולי הוא רוצה להיות מאמן ורוצה להיות על יד פאפ, מבחינת פאפ הוא מקבל שחקן שהוא מאוד מאוד אהב, אבל רצה ללכת לברצלונה אז הוא נתן לו, אבל הנה הוא חוזר חזרה, okay. וזה מבחינת סיטי שהיא נראתה מצוין מול צ'לסי בחוץ, וזה בהחלט יהיה מעניין.
עוד משחק אחד אחרון שאני רוצה שתתייחס אליו, וולף נגד צ'לסי, צ'לסי מתברברת עם כל המנודים שלה, ועם כל הבלגן שקורה שם.
אז הקדמת את המאוחר, רציתי להגיע באמת לצ'לסי. ראשית המשחק הזה מעניין, כי הכוכב של וולפס פדרו נטו עבר לפני שבוע מוולפס לארסנל, אז עבורו בהחלט משחק מעניין, ועבור הוולפס זה משחק, שאלה איך האוהדים של הוולפס באמת יקבלו אותו במדי צ'לסי, אבל כן, צ'לסי עם הרבה הרבה סיפורים, הרבה הרבה בעיות, לקחת 13 שחקנים בינלאומיים, כמו לוקאקו וכמו סטרלינג לדוגמה, ולשים אותם להתאמן עם מאמן שולי במגרש צדדי במתחם של צ'לסי. אני חושב שזה לא מכובד למועדון כמו צ'לסי, אבל כשראיתי בשבת צ'לסי מול מנצ'סטר סיטי וצ'לסי סופג את שער והבעלים בולי בהפגנתיות עוזב את הכבוד ורואים אותו יוצא מהדלת כאילו יוצא מהמגרש, אז זה לא מתאים לכדורגל האנגלי,
לגמרי, סוג של שכונה, כן. זאביק, המון תודה לך על השיחה.
תודה לכם, ויודעים, כמו שאנחנו אומרים, ערב שקט ובשורות טובות.
אמן.
ביי, זאביק.
אור שקדי, וואלה, אהלן.
אהלן, יוני, אהלן, זאביק, מה קורה?
אהלן. הפועל תל אביב מנצחת את הפועל ירושלים במשחק אימון אתמול, מכבי תל אביב.
היום.
סליחה, אל תאכלו אותי, אנשי הכדורסל.
אתה חושב שמי אתמול עד היום לא היה יוצא תוצאת המשחק?
זה היה היום. אוקיי, בואו נדבר על זה קצת, אור.
כן, קודם כל, משחק אימון, אתה יודע, בעצימות נמוכה, לא משחקים על תוצאה, משחקים על תוצאה של כל רבע, זה משהו קצת שונה. כמו שבכדורגל בתחילת העונה משחקים שלישים, במשחקי אימון עצמו גם עשו איזשהו משהו, הפועל תל אביב בלי בברלי שסובל בר מבעיות גב, כאבי גב, קיבל מנוחה, שלטו ברוב המשחק הזה, ניצחו את כל ארבעת הרבעים, ולפי מה שאנחנו מבינים נראו טוב, המשחק היה לא נוכחות תקשורת, לא נוכחות קהל, נראו לא רע לשלב הזה של ההכנה.
מי נראה טוב? מי נראה לא טוב?
כל תל אביב.
וירושלים נראו לא טוב? היית במשחק?
לא, לא, אני אומר, לפי מה שאנחנו מקבלים דיווחים.
אה, אוקיי.
אבל גם לא קיבלנו דיווח על זה שירושלים נראו לא טוב, וקיבלנו על זה שפשוט צד אחד נראה קצת יותר טוב.
אוקיי.
שיחקו באינטנסיביות משמעותית הפועל תל אביב, אתה יודע, אם אנחנו מכירים את השיטה של תדע, סואבים לרוץ, ופחות בשלב הזה, טוב, מאוד 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 לדבר על זה, שתי הקבוצות נפגשות שוב ביום שני הקרוב.
זה כבר משחק נדמה לי שמשודר, לא?
כן, אני חושב שהוא הפועל תל אביב מערכת, לא אמור להיות ב-4, אולי הוא יקודם ל-3, עוד לא
בטוח. אני חושב שזה באדר יוסף, לא בדרייבין.
כן, 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 הדרייבין סגור, בשלב הזה, אבל יכול להיות שדברים השתנו.
בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב, וויל ריימן, חלק מהסגל, זה משהו שגובה 2.03, בין 27, מתאזרח.
אני חושב שהוא קצת יותר מ-2.03, אולי זה מה שרשום. כן, אנחנו זוכרים אותו מלפני שנתיים בפועל חיפה, הוא חתם במכבי בקיץ שעבר לשלוש שנים, הוא שאל סן קנטן מהליגה הראשונה בצרפת, היה לו עונה שברובה הוא נראה טוב, שחקן שאמור להוסיף למכבי עומק, בעיקר בליגה, אני עוד לא בטוח שהוא בנוי למאבק לרמה של יורוליג, אבל מכבי צריכה את זה, מכבי צריכה את זה, היא לא עמוקה, אנחנו לא פעם, אנחנו צריכים לדבר על זה, מכבי מתחילת האימונים, עם 6 זרים בלבד, שזה פחות.
רגע, אתה יודע, בכדורגל אנחנו יודעים שהם לא רוצים לבוא, השאלה אם גם בכדורסל הם לא רוצים לבוא.
לא, אין פה את הבעיה של
התחומים האלה, אנחנו לא, תראה, בטוח שיש כמה שחוששים, כן? בתחומים האלה זה פחות, אל תשכח שהקבוצות האלה יודעות שמכבי וגם פה את הפולושן דואגות להם טוב,
וגם משחקים את משחקי הבית בחוץ, ואם יהיה פה בעיה ויהיה פה מצב חירום, אז יוציאו אותם לחול.
עכשיו, בכל מקרה, צריך להגיד, מכבי עם 6 זרים, השביעי פצוע, הוא אמור לחזור מתישהו לאימונים מייקון, ועיקר המחסור שלהם, ממה שאנחנו רואים, אמור להיות עמדה מספר 3, שזה הנעליים של קולסון, נמצאים שם היום ליווי רנדולף, מנקו, קצת אורד, קצת ריימן, אבל זה לא באמת, הם לא בעמדה מספר 3, אף אחד מהשחקנים שאמרתי לא מתקרב לקולסון, ומכבי תצטרך או להביא שחקן מתישהו, למרות שאני יודע שכרגע זה לא כל כך קורה, זה לא אמור גם לקרות, או למצוא את הפתרונות שלה. תראה, ג'ורדן לא יכול לצחק עם 3 גארדים ולשחק בעמדה מספר 3, אתה יכול למצוא פתרונות.
כן, אנחנו עדיין, מה שנקרא, רוצים לראות איך הפאזל הזה ייבנה.
מכבי רק מתחילה רשמית, להתאמן רק שבוע ביום חמישי.
זאת אומרת, יש עוד זמן.
כן, אבל אחד, ראיתי שהישראלים כבר מתאמנים, וזה בסדר.
ריברו
הגיע היום. ולאט לאט יגיעו כל מי שצריך. גם חלק גדול מהקבוצות שמשחקות ביורוליג, השחקנים שלהם מגיעים היום, מחר. ובגלל החוקים
היו באולימפיאדה גם
חלק היו באולימפיאדה, אבל בגלל החוקים של ארגון השחקנים שאפשר להתחיל להתאמן רק 35 ימים לפני הליגה, אז
וגם העונה הליגה פה מתחילה
מאוחר, אז פה עוד מאוחר, אבל למשל באיטליה ובזה מתחיל שבוע לפני פה בארץ, ובספרד אז מתחילים להתאמן בימים הקרובים, הקבוצות האחרות, כמו שאמרת קודם, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, וקבוצות אחרות התחילו להתאמן קצת קודם, כי החוקים של ההסכם של שחקני היורוליג לא נמצא, לא עובד גם עליהם. לא עובד גם עליהם.
אוקיי, שקדי, תודה.
תודה לך.
טוב, יוני, רגע, ליגה לאומית, הפועל רמת גן 2-0. 2? הפועל רמת גן כבר 2-0, כן, ומכבי יפו 1-0 נגד מכבי הרצליה.
יופי, והמשחק הקודם שאמרת דיווחת עדיין 0-0.
כן.
אוקיי, פרסומות ואנחנו חוזרים. חזרנו, צביקה, יש לך עדכונים?
כן. מכבי יפו, כמו שאמרתי, 1-0, הפועל רמת גן מובילה על כפר סבא 2-0, רמת השרון נגד כפר שלם 1-1, הפועל רעננה, הפתעה, מובילה על נוף הגליל 1-0.
מדהים. טוב, תמשיך להתקן אותנו, כן. דווקא טוב לי, בוא נעשה, אני ואתה ווינר.
קדימה.
תות 16, קדימה.
קדימה.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אז פרס ראשון, צביקה, 10 מיליון, כסף לא רע.
לא רע.
לא רע בכלל, נכון? זה לא מה שהשקיעו הבעלים של צ'לסי השנה ובשנה שעברה, אבל... זה גם מסתדר לנו. עירוני קריאת 8, יום שני, המשחק הראשון נגד הפועל באר שבע, 1-2, בוא נעשה את זה מהר, יש לנו...
אני הולך על 1.
עירוני קריאת 8.
כן.
אני הולך פה על טקו, ביתר ירושלים, ביום ראשון,
בבלומפילד.
מערכת אשדוד בבלומפילד.
1.
אני איתך. הפועל חדרה מערכת את הפועל חיפה בשבת, 20:00.
1.
אני הולך על 2.
אוקיי.
ליגת העל גם שבת, מכבי בני ריינה, מכבי נתניה.
אני פה הולך על טקו.
אני הולך על נתניה, 2, ניצחון חוץ. שבת, אוקיי. ליגת העל, בני סכנין מארחת את מכבי פתח תקווה.
אני הולך פה על איקס. זה באקו.
אני, זה אני באקו. איתך, נכון, כן, אני איתך. אני איתך, שבת גם כן, פרמייר ליג. סאות'המפטון נגד נוטינגהם.
1.
אחד, אני יאללה, זורם איתך. שבת, 17, פרמייר ליג, קריסטל פלאס וויסטהאם.
איקס.
אני הולך על ניצחון של וויסטהאם.
אוקיי.
שבת, בליגה הספרדית הראשונה, אוססונה נגד מיורקה.
אני הולך על 2.
2, הפתעה. אני הולך על תיקו, אם אתה הולך על 2, אולי אתה יודע משהו שאני לא יודע, אז לפחות להיות קרוב אליך. רציתי ללכת על 1. שבת, חטאפה נגד ראיו ויקנו.
1.
אני איתך. יום ראשון, גם כן בליגה הספרדית, לגאנס נגד לס פלמאס.
1.
תיקו. אלאבס נגד ריאל בטיס.
1.
אני איתך, עכשיו אנחנו עוברים לליגה האיטלקית, יום שבת, אודינזה נגד לציו.
טקו.
טקו, אני הולך על לציו, למרות שקופמן לא יאהב את זה, אבל כן. אני הולך על זה. איטלקית ראשונה, מונזה נגד גנוע.
1.
אני איתך, טורינו נגד אטלנטה.
איקס.
אני הולך על אטלנטה, ניצחון חוץ. ליגה גרמנית ראשונה
מתחילה בשבת.
כן, אונסבורג נגד ורדה ברמן.
1.
טקו אני הולך, ומשחק אחרון על 10 מיליון, תהיה זהיר שהעשרה מיליון שהמאמרים שאימרו את האימור שלך יהיה להם לפחות 10 מיליון. פרייבורג נגד שטוטגרט.
2.
וואי, טוב, יאללה, אני איתך. אני הולך איתך, 2. עד כאן הפינה.
לא תשלח,
איך תיקח?
אלי שר, הפרשן שלנו, החבר הפאנל, האיש היקר, מה שלומך?
אהלן, ערב טוב, צביקה.
אהלן, אלי. מה אתה אומר על טדי?
לא, אתם תסבירו לי, איך?
לא, איך אני אסביר? אתה נציג בית"ר ירושלים.
מה, לא יודעים שיש משחק שבוע הבא, לא פורסים משהו? מי אמר גם שהקהל צריך לשבת בהופעה על הדשא?
לא, הקהל לא ישב, הבמה הייתה. הבעיה היא איפה שהבמה הייתה ממוקמת.
רגע, לא פורסים משהו מתחת לבמה, יוני?
לא, בדרך כלל...
בירושלים חוסכים בברזנטים.
לא, גם, אבל גם הבמה לא יושבת ישירות על הדשא.
נכון, היא צריכה להיות באוויר.
באוויר של
למטה. אז איך כל הדשא נתלש? תסביר לי, איך?
לא נתלש, הוא נחנק. איפה שהבמה עמדה על הדשא, בערך בטח עם ההכנות ועם ה... ועם החזרות, אז חנקו את הדשא למשך 10 ימים, עכשיו ייקח חודש לגדל אותו, אבל יוני נתן הצעה שהם לא לקחו, הם אומרים שיש לו מישהו בחיפה מומחה לצבוע את הדשא בירוק, ואז לא יראו את הצהוב.
אתה לא זוכר באליפות הראשונה, שסלקטר התרומם מלגור...
לקח את הדשא איתו.
כן.
נגד עמידר, כן, היה יותר חול בגיעת עניין לא מאשר דשא.
83-84. זה אגב העונה הראשונה שהייתי הכתב הראשי של מעריב בצפון. אליפות השנה, הבאתי להם את הברקה. אבל בשלוש אליפויות האחרונות אני לא הייתי כבר כתב, אז יש להם בר...
יוני, אבל שנה שעברה בתר פתחו את המחזור הראשון, אם אני לא טועה, היה רדיו, עשינו לפועל חיפה בבלומפילד. מצד שני, יש זיכרונות טובים בבלומפילד, כי האליפות הראשונה של בתר הייתה כולה רדיוסים. זה לא, לא רדיוסים, זה כאילו הם עברו לבלומפילד ב-87, אני לא זוכר למה, אבל...
כי היה שיפוצים בטדי.
כן, לא,
תדי, אלו,
היה
עמקה. עמקה. בוא נדבר על גאווה ישראלית, כל הנבחרות הצעירות משחקות בדרג א', הישג האדיר שממשיך שנה שלישית ברציפות אחרי הניצחון של הקדטיות 81-74 על מונטנגרו, ישראל החמישית לעשות זאת לצד ספרד, צרפת, סלובניה ואיטליה.
זה גם גברים, גם נשים.
כן. גם גברים, גם נשים.
שמע, בכדורסל... גם בכדורגל ראינו את זה, אבל בכדורסל יותר נעשית עבודה נהדרת בשנים האחרונות, בניצוחו כמובן של פיני גרשון, זה מתחיל, אתה יודע, גם לאתר את השחקנים בגיל 12 ו-13 ו-14, ואימונים, וגם נעשית עבודה נהדרת בקבוצות, וכל הסיטואציה הזאת מביאה אותנו למצב שאם אני לא טועה, לפני 8 או 9 שנים, כל הנבחרות היו בדרג ב', לא טועה ב-2016 או 2017, ועכשיו אנחנו בדרג א', נכון שגם השיטה המעוותת של פיבה קצת עוזרת לנו, כי שלושת המשחקים הראשונים הם לא קובעים, ואז אתה בא הכי מוכן שאתה יכול עם סקאוטינג ועם מה שאתה לא רוצה למשחק המכריע שכובשת למעשה בדרג א', אבל...
אני לא מסכים שזו שיטה מעוותת, אני חושב שהשיטה הזאת באה,
שנה שעברה אנחנו נהננו מהשיטה הזאת, אני מזכיר לך, היה ספרד,
זה בכלל לא מעניין אותי אם אנחנו נהננו או סבלנו. קודם בשיטה הקודמת, אז היית לפי ההישגים של הנבחרת הקודמת, של השנתון הקודם, היית מקבל או הגרלה טובה או וזה היה מהוות. עכשיו הוא אומר לך פייר, באים ליום השלישי, לא צריך להיות הפרשים גדולים. אם אתה חלש, נפסדת את כל השלושה משחקים, אז אתה גם תפסיד את המשחק הרביעי, זה מאזן קצת את האופציות.
אבל ראית שנה שעברה
ספרד. העובדה היא שצרפת וגם ספרד, בסופו של דבר, יש להם נבחרות הכי טובות, גם בבנים, גם בבנות.
זה דבר
מדהים. והן מגיעות למעלה. אבל אנחנו עוד לא נהיה צרפת, ואנחנו לא נהיה ספרד, אנחנו ישראל, אנחנו מסתובבים על מקום 3, 4, 5, 6, בבנות קצת יותר נמוך, וזה בסדר גמור, ואין לי שום בעיה עם זה. ברור שאמרת בסוף דבריך, שגם חלק מהעבודה נעשית בקבוצות, אבל אני למשל, יש לי, אני לא יודע עד כמה ואיפה מתקיימים דיונים ומסקנות בתוך איגוד הכדורסל. בשנה שעברה, בלי רצון ובלי כיוון, הליגה הלאומית, בגלל המלחמה, ויתרה על הזרים. ולמקום הזה נכנסו שחקנים ישראלים, הליגה הייתה רק עם ישראלים, והיה פתאום עוד 20 וכמה מקומות לשחקנים ישראלים, והליגה הייתה מעניינת, ואני רואה כל משחק שמשודר. אני אמנם לא הולך למגרשים, אבל את כל המשחקים שמשודרים בערוץ הספורט, בליגה הלאומית ראיתי, והליגה הייתה טובה. השנה, אני לא יודע אם מתקיים דיון, וזה קידם הרבה מאוד שחקנים ישראלים.
באו הקבוצות, בעיקר הגדולות, כשאחת מהן זה הפועל אלעד, ואמרו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אם אתם תחזירו אותנו למצב שרק ישראלים...
רגע, זה בסדר שבאות הקבוצות, וזה בסדר שמתקיים דיון, אם מתקיים. השאלה אם מתקיים דיון מקצועי, נכון ואמיתי, ואמר, בואו, נשאיר את זה רק לישראלים, בואו נחזור עם זר אחד. הקבוצות אמרו, מי מנהל את העסק? אני חושב שזה נתן, הרי אנחנו יודעים, וגם עמוס פרישמן התראיין פה בשבוע שעבר, שיש קצת בעיה עם כמות הישראלים שמשחקים בליגה הראשונה. אז בליגה השנייה קצת היא נפתחה. הוא אומר שבשנה הבאה נגמר ההסכם בין מנהלת הליגה לבין האיגוד הכדורסל. תאמין לי שאני מכיר את ההסכם הזה טוב טוב ואת כל הבעיות שיש עליו, הוא לא ייפטר כל כך מהר, גם חלק מהגרונות של איגוד הכדורסל הם בגללו, והיו צריכים לקיים דיון, דיון אמיתי, ציבורי.
אז עשו קבוצה צביקה בעוטף.
תראה לי שחקן אחד שחתום שם.
לא, ראיתי אתמול את הרשימה של השחקנים, זה לא...
ראית? שלח לי אותה.
ראיתי, כן, זה לא שחקנים...
שלח לי אותה.
שהיו בשפיץ של העתודה השנה.
נכון.
או אפילו בנבחרת הנוער. ברור שזה לא שם, אבל אתה יודע, זה...
כמו שאתה רוצה, אתה רוצה להרחיב את המעגל.
לא, אבל לא, לא שמה המעגל מורחב בקבוצה שלמעשה היא לא מתחרה בליגה. היא משחקת משחק אימון כל שבוע. היא נותנת לי כיריב שלה משחק אימון, כי לא נקבע, לא נקבע
כן, ניצחונות לא והפסדים.
אז יפה,
לא
אבל, אבל יכול, להיות שגם היא, יכול להיות שגם היא תעזור. אני בינתיים לא ראיתי את רשימת השחקנים, שמעתי על חלק, שלחתי רשימת שחקנים, לא השחקנים האלה הם השחקנים שהיו צריכים לבוא.
כן, אבל אתה רוצה שיהיה לך הרי יותר מאגר של שחקנים בליגה, לאו דווקא אני אומר שחקנים שיהיו בנבחרות, אבל שיהיה, אתה יודע, יותר מאגר שקבוצות יוכלו להשתמש בלי שאתה יודע, נראה את כל מיני דסטי אנס כאלה שבאים, ולך תדע איפה הם, אתה יודע, ותופסים מקום של ישראלי ולא משחקים.
נכון.
לגבי אגודות, אתה רואה...
אלי, משפט לסיום?
לא, אני אומר, אחד הדברים היפים גם שיש יותר אגודות שמתמחות בנוער, אם זה גלבוע מעיינות, ואם זה עמק חפר, וכל הקבוצות האלה...
וגם, אבל לא צריך לשכוח, לא צריך לשכוח את העבודה של הפועל תל אביב על הנוער, ומכבי תל אביב על הנוער, ועמק חפר שעושה עבודה יוצאת, התרחבו הקבוצות.
זהו, אלי, טוב. המון המון תודה לך.
אלי, ביי.
שעות טובות, שבת שלום, ותדאג למישהו שיפתור את בעיית הדשא, יוני, זה לא ספורטיבי, יוני.
יש, הוא רכש, הוא רכש צבעי טמבור.
בואו נגיד, אנחנו עכשיו עושים לעשות איזה מעבר כזה טיפה אחר, איתן גונן, אבא של רומי גונן, החטופה ומוחזקת על ידי החמאס, ערב טוב לך.
ערב טוב לכם.
אז אבא של רומי גונן, אתה רוצה לספר לנו על המחווה שעשו לך היום, לא היום, הפועל חיפה לכבודה של רומי, בוא ספר לנו איך זה נולד הקשר.
ברשותכם אני אתחיל מהמחווה שהתחילה בנובמבר 23 כבר, שיצרתי קשר עם נועם רגב דובר המועדון, והתחלנו לדבר שאני גם מועד של הפועל חיפה 50 שנה והבת שלי חטופה, ונועם, איתי וכל המועדון זינקו ממש על ההזדמנות הזאת, ויחד איתי יצרנו מרקם מטורף של שיתוף פעולה. הגעתי לבית נגלר איפה שהם מתאמנים, וגם הגעתי למשחקי אימון, וגם הרציתי בפני השחקנים, ונתתי להם הסבר מה קרה לנו בשביל אוקטובר, ובמקרה גם בני סכנין הגיעו למשחק אימון, אז הרציתי בפני שחקנים הלא יהודים והיהודים של בני סכנין, לשתף אותם קצת באירוע המסויית הזה, שאנחנו חווים כבר 321 יום, ומאותו רגע זה רק האיץ והאיץ. פגשתי את רוני לוי, שזה איש אדם מדהים, מדהים, באיכותו. כל המועדון הזה הוא איכותי לחלוטין. הזמינו אותי, אז אתם זוכרים שהייתה פגרה, ולא היו משחקים, וכשחזרנו למשחקים, היו משחקים ללא קהל, ובכל זאת הגענו המשפחה, משחקי חוץ, משחקי בית, והפינאלה של כל זה...
גם רומי הייתה אוהדת הפועל חיפה?
לא, רומי הייתה אוהדת הפועל חיפה בזכותי, אבל בדרך אגבית, לא, אני הפועל חיפה, אני אדום, אני כל מה שקשור לאדום.
בוא נדבר קצת על רומי, מה, תספר לנו קצת על רומי.
רק שנייה, אני רוצה לסיים בזה שמחווה טובה מאוד ויפה והצילה, בזה שהם החליטו להנפיק לרומי, מנוי שנתי לעונת המשחקים הקרובה, ואני ואשתי מיטל הגענו ביום שבת האחרון לבית נגלר, ומפגש עם השחקנים והצוות אימון, וקיבלנו מהם את החולצה הממותגת שכתוב מאחורה, רומי חוזרת עם המספר 18, שזה היום הולדת שלה, וגם חי, וגם את המנוי. והקשר
מדהים,
ימשיך.
מרגש, מאוד.
ורומי תגיע למשחקים של הפועל חיפה, אין ספק. רומי, באמת, עוד העונה הזאתי, תגיע למשחקים ותשב בקהל.
תגיד לי, אתה נשמע לי מאוד קול ומתעסק בענייני הפועל חיפה, ועסקת חטופים הולכת ומתפוגגת, ומה זה עושה לכם במשפחה ובמשפחות בכלל?
אתה יודע מה, אני ממליץ לך גם לא להקשיב. אנחנו מקשיבים רק לבן אדם אחד, זה קצין הקשר שמונה על ידי צהל עבורנו, למרות שרומי לא חיילת, ו-11 לעשירי, לפני קרוב ל10 חודשים וחצי, הוא מונה והוא אמון לעדכן אותנו בכל הקשור לרומי. כל ההשתדלות, כל המסע המותן, כל הדיבורים.
אגב, איך הוא מעדכן אתכם? זה בשיחות אישיות או עושים קבוצת וואטסאפ ושם העדכון?
יש שאלה טובה מאוד, אתה הראשון שואל אותה. יש קבוצת וואטסאפ, אני אמרתי לו ב-11:10, אדוני, אתה מתקשר אליי רק פעם אחת. רק שרומי חוזרת. כל השאר, דבר, מינינו את הבת שלי הבכורה, ירדן, שאתם מכיר אותה בטח מהטלוויזיה.
כן, כן.
היא אמונה לעדכן אותנו. אותי, אני מבקש ממנו רק שיחה אחת. ובינתיים היא לא הגיעה. אבל היא תגיע. היא תגיע, אין ספק.
תשמע, קודם כל, המחווה של הפועל חיפה היא מדהימה.
מדהימה.
ואנחנו קודם כל רוצים ומאחלים ומאחלים שמחר היא תחזור הביתה אם רק אפשר. אבל אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, הרבה קבוצות, או רוב הקבוצות, שחלק מהאוהדים שלהם נפגעו כחיילים, כחטופים, ככל מיני דברים. ורוב האוהדים עומדים מאחורי כל הדבר הזה. עכשיו, להגיד לא לשמוע את האחרים זה קצת קשה. את כל ה... אתה מחכה בעצם להודעה של הקצין קשר שלך, אבל אם לא ידברו עליהם, אז לא ידעו עליהם בכלל. אז אני יודע, יש פה הרבה ספינים, והרבה טריקים, והרבה עליות וירידות. אנחנו רוצים אותם כולם בבית אתמול.
בטח.
ואנחנו מאחלים לך שתקבל את השיחת טלפון הזאת.
אולי לא הובנתי כהלכה, אנחנו...
כן, אני מבין, אתם לא יכולים עם כל הידיעות האלה, והעליות והירידות.
רומי הייתה כבר בבית כבר 4 או 5 פעמים, כן. במהלך 10.5 חודשים. אנחנו לא יכולים לסבול את הרכבת הערים המנטלית והרגשית הזאת.
אני מסכים רומי, איתך.
רומי, רציתי לספר לכם קצת על רומי. כן, רומי, אני... השבוע ציינה, לא חגגה, יום הולדת 24.
כן, ראינו עם החולצות, כן. המנוערות.
נכון. גם את התאריך העברי וגם התאריך הלועזי היו השבוע. עשינו הפקה מדהימה לפי דעתי, שהיו מאות רבות של אנשים, ואולי גם אלפים, אני כבר, כל כך הרבה אנשים הגיעו למרכז פרס לשלום, אבל רומי השמש שלנו, בכל התמונות שאתם רואים של רומי, לא משנה איפה, יש דבר אחד בולט, וזה החיוך המקסים, המאפנט שלה, יחד עם הפרצוף הקורן אנרגיה.
כשאני שומע אותך ושומע את המשפחה שלכם, אני מבין מאיפה החיוך הזה.
אני רוצה לראות את החיוך הזה מחר פה.
כן,
אהבה. אמן ואמן.
איתן, תודה רבה לך. ואיך אמר צביקה, מחר, אתמול, אנחנו רוצים...
לא, יש לנו צמד מילים שתמיד אנחנו אומרים אותו בסוף כל שיחה.
מה הוא?
רומי חוזרת.
רומי חוזרת, אמן. אמן.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
כל טוב.
אנחנו יוצאים לדיווחים ו...
צביקה שיוף.
חזרנו, צביקה, יש לך הרכבים של... יש לך הרכב של מכבי תל אביב?
כן.
זהבי בפנים?
לא.
אוקיי, אז תן לנו את ההרכב.
יש פה בעצם שתי אמירות. ההרכב הוא יחסית רגיל, אבל בלי זהבי, תורג'מן משחק בהרכב, וסיסוקו החליף את ון אוברט. ההרכב הוא כזה משפטי, סגיב יחסקל, רז שלמה, אסנטה ודוד זאדה, דור פרץ, סיסוקו גניקובסקי, ודוידה, דור תורג'מן ואישם ליוס.
משהו כמו 4-3-3,
כן, בדיוק.
טוב, עמית נאור, פרשן הטניס שלנו, אהלן.
ערב טוב, חבר'ה.
ערב טוב.
אז עולם הטניס נרעש מפרשת יניק סינר, מה קורה שם?
אתם בטוחים שאיפה שיש סלט ובלגנים, אתם רוצים לדבר כשקופמן לא פה?
כן, קופמן הוא אמנם מומחה לסמים.
נתן לנו אישור, וגם מדבר איתך
הוא נתן. הוא מומחה לסמים, אבל אנחנו נוכל לדבר על זה.
לא, והוא גם אמר לנו, אני מרשה לכם לדבר עם עמית, כי הוא לא מדבר עם כל אחד.
תראה, בוא אני אגיד לך, זה לא מריח טוב, אבל לאו דווקא בגלל התוספים האלה או האסורים, אוקיי? כי באמת, הכמויות שנמצאו שם הן זניחות והן לא זה, אבל זה... מעביר מסר לא נכון. כי אין לך ספק שאם זה היה שחקן 40 בעולם או 200 בעולם או לא זה, הוא היה מקבל ישר השעיה, נכון?
נכון.
וגם הסיפור היה יוצא הרבה יותר קדים. אז לכן, תראה, מורב פה הרבה מאוד כסף. כי תחשוב על זה שהוא אפילו מורשע במשהו קטן, אז פתאום נייקי עם חוזה של עשרות מיליונים צריכים להתנער ממנו. ולכן מלכו, קודם כל עצם העובדה שהם ישאירו את זה מתחת לרדאר כל כך הרבה זמן, זה לא נכון וזה לא בסדר. זה דבר ראשון. דבר שני, זה, בעצם הכלל פה הוא השאלה, אם נתפסת במשהו, האם יש לך עונש, לא משנה מה. עכשיו רק השאלה היא, כמה העונש בעקבות הנסיבות המקלות, אוקיי? ועל זה הוויכוח בעצם.
אבל תשמע, תשמע, אני כבר מכיר את הבדיקות סמים האלה בכל ענפי הספורט, חלקם אפילו שחקנים ששיחקו אצלי, אני מכיר את הבדיקות סמים האלה, רק עכשיו בסוף האולימפיאדה, אמרו סטף קרי, דורנט ואדוארדס, שהם לא חגגו את קבלת מדליות הזהב, כי הם היו סגורים שעתיים וחצי, בלטינת שתן לבדיקות סמים.
יותר מזה, צביקה, יש היום פספורט ביולוגי.
כן.
קשה מאוד.
עכשיו, זה נראה לי מאוד 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 עזוי, שאם אני עושה לך עיסוי בגב, באיזשהו חומר, זה נתפס בבדיקת הסמים. זה נראה לי דמיוני, זה לא עומד כמעט בשום הוראות מה מותר לקחת לספורטאי, ומה אסור לקחת לספורטאי, או מה מותר לתת לספורטאי, או מה אסור. זה נראה לי הזוי, אבל בוא נראה.
רגע, אני רוצה לשאול שאלה. עמית, נתפסו סמים בבדיקות אצלו?
כן.
בכמות אפסית.
לא משנה, עבר את הכמות האסורה.
בסאבסטנס הזה אין זה, אסור לזה להימצא את זה, הנקודה. זה לא שזה בכמות ש... הכמות הייתה מזערית, אבל זה לא אמור להיות שם. אין, פשוט...
היא עברה את המותר.
המותר זה אפס. יפה.
נגיד, ומה עם המתיחה האכזרית הזו? מצינו את הדיון על הסמים... מה עם המתיחה האכזרית הזאת? מה הולך בטנית בכלל? מה קרה שם? מה...
תראה, יש, בגלל שזה ספורט אינדיבידואלי, שזה לא מנוהל על ידי קבוצה, מנהל קבוצה, מאמן וכל זה, אז כל שחקן הוא בעצמו בדרכים, בעולם, מסתובב, וכל אחד יכול לגשת אליו, כל אחד יכול להגיע אליו, ופשוט, אתה יודע,
אתה שומע את המוזיקה ברקע, אנחנו צריכים להיפרד, עמית.
שבת שלום.
שבת שלום.
תודה לך.
היה כיף יוני.
כן. תודה לך צביקה, היה גם נעים מאוד וכיף, נדבר.
ביי.